טוב. נעסוק היום...
שני דפים.
שני דפים. שני דפים. בסדר? נעסוק היום במה שמופיע פה בכותרת, שפתה של ההלכה. והמטרה תהיה, יהיה לנו קצת קשה, אבל להתמקד פחות או בכלל לא בתוכן של מה שכתוב. את הפרטים ההלכתיים פה פחות מעניינים צורך העניין, פחות רלוונטיים לדיון שלנו, ויותר בשפה. ואם אני אגיד עוד כמה מילים ואיתן ירחיב מן הסתם תוך כדי, השפה היא לא רק השפה במובן הזה של איזה מילים כתובות כאן, אלא צורת הפנייה וצורת השיח ומערכת היחסים, והאם יש שואל ויש עונה, ומה היחסים ביניהם, ומה הוא שואל ומה הוא עונה, ובאיזה הקשר תרבותי זה נכתב וכו' וכו'. כשאני אומר יותר מזה, אני רוצה לשאול איזה הלכה או איך נראית ההלכה אחרי כל אחד מהסעיפים או כל אחד מהמקורים, איזה מין פרצוף יש לה. אמרתי פה פעם לאחד התלמידים שההלכה בשבילו יש לה פרצוף של שוטרת, לא שוטר, שוטרת. כן? זה הדימוי של ההלכה בשבילו, שאפשר שיהיה להלכה פרצוף אחר, פרצוף של סבא. כן? יש לכל הלכה פרצוף. רציתי להביא פה את הפסיקתא שהבאתי בשיעור על הלכה והגדה, אבל לא היה לי מקום, וגם כולם מכירים אותו, שהקדוש ברוך הוא נראה להם בהר סיני פנים שוחקות, פנים זה, פנים זה. יש פנים שונות לריבונו של עולם, וכנראה שגם...
ההלכה שם לדוגמה לפנים זעומות, לא? זה לא...
פנים זועפות.
זועפות.
כן. זעופות. בסדר. אבל אני חושב שגם להלכה עצמה יכולות להיות, והנה יהיו, כמה וכמה פנים. למה מצחיק? אתם ישר אומרים את זה
בסוף.
לא יפה. אתם מציצים בפתרון
בסוף.
אני בחרתי. זהו, אני כמובן עושה עוול מאוד 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 גדול. א', בעצם הבחירה של התחנות הללו, אפשר היה לבחור גם אחרות, וב', מתוך כל תחנה, כן, לבחור פה למה שש תשובות גאונים מתוך אלפים, זה כמובן בחירה שלי. עודה ולא יבוש, בחרתי קצרים, בסדר, דברים קצרים שמתכנסים לתוך עמוד. גם הרב עובדיה בחרתי משהו קצר יחסית, וגם מהחתם סופר וכו'. אבל אני אגיד עוד דבר, בכנות רבה לא חיפשתי יותר מדי. זאת אומרת, זה לא שבררתי בפינצטה את מה שמסייע ומשרת אותי, אלא התחלתי לשוט לי על שערי תשובה, בתשובות הגאונים, ופשוט בררתי 6-7 תשובות, וככה עשיתי גם ברוב שאר המקומות. זהו, אני מציע שנגיד, אתה רוצה להגיד כמה מילות פתיחה?
אולי אני אגיד רק משהו, היה לי כל מיני מחשבות, בגלל שבקורס ששלחתי לי היה כתוב לא שפתה של ההלכה, אלא הלכה ושפתה.
אוקיי.
אז כאילו צריך עכשיו בכלל על הדואליזם הזה של צורה ותוכן, שפה וזה. פה בתחום של ההלכה במיוחד יש יכולה להיות איזושהי רדוקציה שתעשה הפרדה חזקה בין ההלכה לבין השפה שלה, בגלל שלכאורה ההלכה היא מדברת על מעשים. ואז אתה יכול לומר, העיקר זה שתעשה את מה שצריך לעשות, לא כך משנה איזה סוג של מדיום של תקשורת העביר לך את ההוראות הנכונות. ואפשר לראות את זה ככה, זה כאמור סוג של רדוקציה. עכשיו באופן כללי כשמדברים על התנהלויות של בני אדם, אז יש טענה חזקה שאומרת שבני אדם אף פעם לא עושים דברים שאין להם איזשהו הקשר שנותן להם משמעות. זאת אומרת, אף פעם לא פועלים כמו רובוטים שעושים פעולות שאפשר רק לתאר אותם ברמה הטכנית. תמיד הם עושים אותם בתוך איזשהו הקשר תרבותי במובן הרחב, ולשוני גם שזה הולך ביחד. זאת אומרת, גם אם אני עושה משהו, גם אם נניח שני אנשים עושים את אותו מעשה ברמה הטכנית שמצלמים אותו מבחוץ, ההבנה הנכונה של המעשה תמיד צריכה לדרוש גם את השפה שיש מסביבו. איך מאיפה הבן אדם למד את זה, איך הוא מכיר את זה, איך הוא מתאר את זה, מאיפה, איזה סוג של יחסים חברתיים גרמו לו להבין את המשמעות של המעשה הזה. כל הדברים האלה זה לא רק כוונה במובן שהוא חושב על זה תוך כדי, אלא זה משהו שמובלע בתוך המעשה עצמו. לכן נניח כשבאים לחקור איזושהי חברה ושואלים על דברים שהם עושים, אז אי אפשר לתאר את המעשה בנפרד לאיך שהם מדברים על המעשה, גם אם לא דווקא שזה נמצא בתודעה של כל מי שעושה באותו רגע, אבל ההנחה היא שזה מובלע. זאת אומרת שהמשמעות והשפה הם מובלעים בתוך המעשים. ויש איזושהי הנחה שבן אדם, אתה שואל אותו, הוא מסוגל להסביר, או לפחות הקולקטיב שעושה דברים מסוימים, יש בתוכו את מי שממונה להסביר מה המשמעות של הדברים האלה. וההסברים הם חלק מהמעשה עצמו. לכן, אתה מדבר על הלכה ושפה, בהקשר הזה אתה יכול לטעון שהאופן שבו מדברים על ההלכה הוא מובלע לגמרי בתוך המעשים. לכן, אם מדברים על ההלכה באופנים שונים, בתקופות שונות, באזורים שונים, ממילא גם המעשה עצמו הוא מעשה אחר. זה מכניס בכלל את השאלה של מה המעורבות של ישראל, של בני אדם בתוך ההלכה. בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של שינויים, אבל כאן מה שמעניין לראות זה שגם אם ההלכה מבחינת המעשה האובייקטיבי כביכול היא לא משתנה, בכל זאת אם המשמעות היא חלק מהמעשה עצמו, כשבן אדם עושה את אותו אקט בדיוק מתוך שוט אס-אמס או מתוך מדרש תנחומא, זה לא אותו מעשה במובן מתוך ההנחה שהמשמעות והדיבור נמצא בתוך המעשה עצמו. לכן אם מסתכלים על הלכות בהקשר האנושי, ממילא השפה היא לא משהו חיצוני, השפה שבה ההלכה מתווכת דרכה היא לא משהו חיצוני, אלא היא משהו שמכונן את המעשה לגמרי. ולכן המשמעות של המעשה היא במובן מסוים יותר חשובה מהאקט במובן הטכני. כל זה מתוך הנחה שההלכה צריך להבין אותה בתוך ההקשר האנושי. ופה צריך להכניס את המושג של תורה שבעל פה באיזשהו פירוש ודומה. אתה יכול לעשות איזושהי, לחזור חזרה לדוקציה ולהגיד כל זה לא משנה, מה שאנשים חושבים, איך אנשים מבינים, זה בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שזה מה שהשם רצה שתעשה, במובן הטכני, או אם תיתן לזה איזה הסבר על דרך הקבלה, שזה פועל בעולמות. ואז אם זה פועל בעולמות, זה בכלל לא משנה איך הגעת לעשות את זה, ואיך אתה מבין את זה, וכל הפרספקטיבה הזאת היא לא רלוונטית.
אבל עדיין, גם אם אתה חושב שאתה עושה את זה כי ככה השם אמר, איך שאתה תגיד למישהו אחר מה השם אמר, זה השפיע. כן, אני רק רוצה להעיר מה שאיתן אומר, אנחנו לא הולכים בעצם להתבונן במעשים של אנשים שונים ולבחון את הרגע וכו' וכו', להפוך, לראות איך אנשים שכתבו הלכה, וזה כבר מצמצם מאוד את הפרספקטיבה שלנו, כי אנחנו רק עוסקים, שימו לב, לא בתשובות שבעל פה ולא בפרקטיקות, כי לנו, לא הייתה מצלמת וידאו, בית המדרש של הגאונים, ואני גם לא, אני אספר לכם קצת מה ברודי כותב על איך התקבלו פסקי הלכות בימי הגאונים, אבל זה פחות מעסיק אותנו, יותר איך דרך המילים ודרך המבע שלנו, כל הטקסט, לא רק המילים, איך שהטקסט מתארגן, מערכת היחסים בין השואל לעונה וכו', איזה הלכה זה מייצר, בסדר, יצא לדרך.
שנייה, נזכרתי בהקשר הזה במדרש שאומר שמשה רבנו לא הצליח לעשות את המנורה, שהקדוש ברוך הוא ראה לו תמונה של ככה צריך לעשות את המנורה, כן תעשה, אני אומר שזה הפסוק שם שדורשים. אז אתה יכול להבין את המדרש הזה לשני כיוונים. אתה יכול לומר באמת ההלכה הפכה להיות חיקוי מדויק של מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, והיה עדיף שיראה לנו סרטים. אלא שאין מה לעשות, זה בא בדיבורים, וברגע שזה בא בדיבורים אז כל דיבור מושך את זה לכיוונים שונים כאמור. או שאתה אומר באמת לעשות חפצים צריך לעשות אותם כמו חפצים במדרש הזה של תמונה. ההלכה עצמה ממילא מלכתחילה ניתנת בתוך איזשהו דיבור שמשה מדבר אותו, ואז הדיבור הזה הוא נמצא לצדם של דיבורים אחרים, וכל אחד נותן איזשהו גוון אחר לכל העניין.
טוב, תחנה ראשונה התלבטתי לגביה, אבל החלטתי לפתוח בה. זה מה שמכונה מדרש ילמדנו, מופיע הרבה בתנחומה וגם במדרשים אחרים. זה ז'אנר של מדרשים שפותח באיזושהי ממרה הלכתית ואחר כך מתגלגל לו אל ממרה אגדתית. בואו נטייל עליו, נגיד גם אחר כך מירה וחצי מחקרית, סתם מבחינת ההיווצרות של זה, ואחר כך נהגג על זה. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ילמדנו רבנו, מהו לברך על הנר ועל הבשמים של מתים? כך שנו רבותינו, אין מברכים, לא על האור, אור, ולא על הבשמים של מתים. מה הייתה? מה שכתוב, לא המתים היא הללויה. אמר רבי מאיר, מתי עובדי כוכבים מתים, אבל מתיהם של ישראל אינם מתים, מפני שבזכותם החיים עומדים. כן, אתה מוצא שכשעשו ישראל אותו מעשה, בגלל שהזכיר משה רבנו זכות אבות, כבר היו עבודים ישראל מן העולם, שנאמר זכור על אברהם יצחק וישראל עבדיך. לפיכך קשה לפני הקדוש ברוך הוא לגזור מיתה על הצדיקים, שנאמר, יקר בני השם אמרת לך עשית. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מראה להם מתן שכרן כדי שיתבו מיתה בפיהן. אביהו כשנטה למות, הראה לו הקדוש ברוך הוא מתן שכרו ותמה ואמר כל אלה לאבאו, קרא על עצמו, ואני אמרתי לרגע הגעתי לתוהו ואבל כוחי קיליתי, אחרי משפטי את השם, מיד נתבה למיתה. אף אברהם תבה מיתה, שנאמר בפיו, שנאמר ונוכי לחררי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה תבוא לבותיך בשלום. יצחק תבה מיתה בפיו, שנאמר, אברכך לפני השם לפני מותי, נכחתי ויגבה יצחק בים. יעקב תבה מיתה, שנאמר עמות הפעם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת עמות הפעם? תשב י"ז שנה, וחלה ונאסף. עוד פעם, עזבו שנייה את התוכן המוסי הזה, מרתק, אפשר לדבר על זה עצמו שעה. מבחינת ההלכה, שפה, מה יש כאן? זאת אומרת, יש כאן, עוד פעם, יש כאן פרט הלכתי שלא מברכים על האור ועל הבשמים.
בקשת ההלכה היא מצד הנפסק, ולא מצד הפוסק, ולמדנו רבנו.
אז יש פה מישהו ששואל שאלה, ככה זה נשמע, נכון? לפחות מסופר בסיפור שמישהו אומר, ילמדנו רבנו, ואז מה הרב עונה?
רבותינו.
מה זה?
כך שנו רבותינו.
אז הוא עונה, כך שנו רבותינו, ומה הוא עונה? הלכה. כן, לא. ומה קורה אחר כך?
הוא
יודע
משהו,
דרשה
שקשורה באיזה... מבחינה,
כביכול מבחינה טכנית, אבל גם עם אמירה מאחוריה. אוקיי. במקרה הזה אמירה לכאורה אמירה כפולה, גם כרגיל משתתפים בגויים. כן, אוקיי. וגם אמירה טיפה יותר רוחנית, אבל עובדה שעדיף לגוף, מה שנשאר. ומה הזיקה, נשאל הזיקה ככה, בין החלק של ההלכה שבמדרש הזה לבין החלק שהוא לא הלכה במדרש הזה? זאת אומרת, האם השואל השאלה היה יכול לשמוע את החלק הראשון של התשובה ולהגיד אוקיי, תודה, הבנתי, אין משתמשים, לא מזה, אוקיי? וללכת, השאר הבא אומר לו, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
הוא אומר, לא משתמשים, אבל זה למרות שלכאורה אתה חושב מה שלא המתים מהאלויה, אומר להפך, המתים, הם כן חשובים, אתה רוצה לנו, זה טוב לנו, זה לא... זה מסר כפול, אבל...
עכשיו תשים שנייה אחת את התוכן בצד, אז מה יש כאן בעצם? אולי... בואו רק אחד ננסה, זה יהיה קצת קשה במהלך השעה הקרובה. בואו ננסה רק אחד להתעלם מהתוכן. נשתמש בתוכן רק כפלטפורמה לדבר על משהו. יש כאן שאלה, שמישהו, לפחות מספרים שמישהו שאל את הרב, ילמדנו רבנו. והרב עונה לו, והוא עונה לו בעצם בשני חלקים שונים מבחינת השפה שלהם. נכון, בחלק הראשון הוא אומר לו, ככה או ככה, מותר או אסור, וזה ככה מבנוי כל מדרש שילמדנו. ואחר כך, הוא לא אומר לו, אבל תשים לב ותדע לך ש... הוא לא מאותת, אלא הוא כאילו ממשיך ואומר, ומה הוא אומר בחלק השני? איזושהי אמירה שהיא אמירה לא הלכתית, פר אקסלנס, נכון? ומה היא? בהרבה מובנים, אלי אמר את זה בעדינות, היא סותרת, אולי משלימה, אולי ממלאת את התמונה בצורה טיפה, בבתים נוספים, או מדגישה אלמנטים אחרים. פחות או יותר. אז מה קורה כאן? שאל את זה ככה. אדם שהולך לקיים הלכה בעקבות סוג הזה, נגיד שככה היינו לומדים, ככה היינו מכתבים כל ספרי הלכה שאנחנו מכירים, בסדר? תאפסו את כל ארון הספרים היהודי, תכתבו רק ספרים כאלה. איך היינו נראים? איך ההלכה שלנו הייתה נראית? הקיץ כאילו, אוקיי.
ומתוך זה אומר לו, אסור, אבל המוות הוא לא מה שאתה חושב שהוא.
אתה חושב שהשאלה באה מתוך הפסוק?
לא, אני לא בטוח שהשאלה באה מתוך הפסוק. ההקשר, כמו מי שבחר לעבור חדם, אני אומר, תסרות לי דוגמאות. על דוגמה אחת זה כאילו, זה השתרחות מופרזת, מה שאני רוצה להגיד. השאלה היא היחס למוות. כשמהבחינה ההלכתית לכאורה, אתה אומר, מוות זה רע, בסמים של מתים זה לא טוב, לא המתים האלויה, אבל למרות שזה הנושא ההלכתי, הדרשן או העונה ואומר, זה לא נכון שמוות, אסור להשתמש בפסמים של מתים, אבל מוות זה לא רע, האבות רק ביקשו את זה, זה לא שהם חיפשו. ואז כאילו,
אוקיי.
זה להיות מודש לתעולה הלכתית, יש משמעות מעבר למעשה.
אוקיי. משפט אחד מחקרי, אני אגיד רק בשביל המחקר דרני, מקובל לטעון שזה לא היה בנוי ככה, זאת אומרת שמישהו בא לשאול שאלה, ואז הרב ענה לו, ואז הוא אמר לו את המדרש. שזה היה מדרש, ומישהו כתב את זה, ארגן את זה, אבל מבחינתי, כרגע, לצורך העניין, זה לא משנה. מי שערך את זה כך, או ניסה לשווק את זה ככה, התלבטתי, האם הוא ניסה לשים הלכה בהתחלה כדי להיראות דתי, קשה, הנה, אני עוסק בעניינים הלכתיים, ואז להכניס את מה שיש לו להגיד מבחינה דתית, או שהוא רצה לשבת על שתי המחלקות, או שהוא רצה לטבל את ההלכה בדרשנות, כמו שעושים הרבה פעמים רבנים בזמננו, אני לא יודע, אבל זה פחות רלוונטי. מה שכן רלוונטי, אני חושב שהעצם זה, אני אגיד את זה ככה, היית נזכיר שהפנים הזועפות מופיעות במדרש ההוא לא להגדה אלא להלכה, עצם זה שאתה מסוגל להיות עם פנים זועפות ופנים שוחקות, זה בצד זה, אני חושב כבר בתור בסיס לדיון, אנחנו עוד רגע נפליג למקומות אחרים, נותן להלכה איזשהו, עוד פעם איזשהו הקשר ברמה התרבותי, ברמה של הפרקטיקה של מי שמדבר הלכה, שהוא לא מדבר רק הלכה. הייתי אומר, הלכה זה לא, כן? הדיבור ההלכתי הוא לא דיבור יבש. הדיבור ההלכתי הוא לא דיבור טכני. גם זה כאמירה ראשונה.
לא, גם הטעם הזה, שזה חוליית ביניים, מה הטעם שכתוב לא המתים מהאלויה, זה כבר איזושהי הכנסה של, הוא לא הביא מקור, כמו מנהלן, כך וכך, אלא הוא הביא איזשהו הסבר, ואז בתוך ההסבר הזה הוא מתחיל לדון, שזה גם סדנים שונים. וממילא ההלכה עצמה כבר צמחת פה מתוך איזושהי הבנה של הנושא, וגם אפשר להוסיף שמתחיל באמת הנושא של המוות הוא ההתחלה פה של דברים הספר נביך החולה, לא הבסמים זה העניין, אלא הבסמים זה איזושהי נפקמין הלכתית מתוך הנושא שעליו הפסקה נסובה. אז כאילו אולי שתר זה שאנחנו רוצים לעסוק בנושא המוות מתוך הסיפור של הפרשה, ועכשיו בנושא המוות יש לו נפקמינות הלכתיות ויש לו הקשר רחב שממנו צמחת ההלכה, אבל היא לא מסכמת אותו. כי יש לו עוד כל מיני פמצופים אחרים שלא מגיעים את הביטוי בהלכה משום מה.
טוב, אפשר להעריך, אבל בואו ניקח את זה רק כבסיס, זה בעיקר יהיה על רקע מה שנראה מיד, אז טיפה נשים את הדברים אחד מול השני. גאונים, הערה היסטורית קצרה, האופן שבו התנהלה הישיבה של הגאונים, ישבו שם כל מיני תלמידי חכמים, בראש המערכת ישב מי שנקרא ראש ישיבת גאון יעקב, או בקיצור,
גאון.
והשאלות התרכזו אל הפורום הזה, והשאלות, התשובות יצאו מהפורום הזה, וגם אם לא הגאון בעצמו כתב אותם, ככה הוא בא לומר, הגאון בעצמו חתם על כל תשובה ותשובה שיצאה מבית ההוראה שלו. כן? זאת אומרת, כמו שהיום שולחים לצוות רבני ישיבת, לא יודע מה, אגב, זה מאוד מעניין. כותבת שאלה לצוות רבני ישיבת הר עציון, ואז יש תשובה מאוד 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 ארוכה, מפורטת עם המפניות וכו' וכו', ואז כתוב למטה, המשיב אינו רב. כאילו, נכון? זה מאוד חשוב, הפרט הזה. וזה נחכה כשנגיע לאינטרנט, אם יהיה לנו כוח לזה. בכל אופן, בגאונים, המשיב הוא לא רק רב, הוא גאון, והוא חותם על הדברים. ליקטתי פה כמה תשובות, באמת.
טוב,
בוא נחכה לאינטרנט, אני... בסדר? תודה. בוא נקרא ככה, נרוץ על התשובות, עוד פעם תשימו לב לשפה, תשימו לב למערכת היחסי בין השואל לעונה, תשימו לב לתוריק. השאלה על איזה עבירה מתחייב מלכות ועל איזו מכת מרדות? תשובה, כל עבירות שבתורה עליו שיש בו מעשה לכן עליו ומשהו מסורו ביד הרבנה, לוקים לו מכת מרדות מדי רבנה. שאלה, איך הדין באלו השרצים כגון תולעת וזבוב ונמלה שנפלו בקדירה, איך הדין בהם? כמו שאנחנו מכירים, וכמו שידוע, כל איסורים שבתורה בשישים, או היינו אומרים רק אלה שנפלו בצונן, אבל נפלו בחמים בכלי שני, וכל שכן בכלי ראשון, אפשר שיפסוק אותו זבוב, ייכנס בתוך התבשיל, או יאכל נאכל למעלה, ופר אמר אוכל למעלה לוקח חמש. תשובה, מי שמצא אחד מן השרצים בקדירה משליך אותו, ולא נאסר אותו תבשיל בעת שרי חמת שהיה צדן, אבל אם יפסק אותו שיגד בתבשיל וכו' וכו'. אם חלה תיסן נתרבה בבצק, אם אין מקומה ידו מפריש אחר, אם אנחנו חושש בה וכו' וכו'. אני עובר לתשובה הבאה. וששאלתם לעניין עירוב תבשילי. מה השאלה? מה זה? תשובה, עירובי תבשילין הוא שאם חל יום טוב להיות ערב שבת בשבת, צריך שיקדים מיום חמישי בשבת שהוא ערב יום טוב ונוטל מעט בשר צלי, או מבושל, או מברך, אשר קדשנו מזאת הרצילנו וכו' וכו'. הלאה, עוד לרבנו אייזצל, וששאלתם עד אמר רב חנן בר אבא, ארבע רוחות מנשבות בכל יום ורוח צפונית מנשבת עם כל אחד מהן, שאלמלא בן נץ מעמידה, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ורוח דרומית קשה מכולם, ואלמלא בן נץ מעמידה מחרבת את העולם. אל תתמאו מאלה. כי בכל עת רוח גדולה וחזק, אלא ארבע רוחות שמנשבות בכל יום, פעם זהו, פעם זהו, ונחת מנשבת. ורוח צפונית מנשבת עמהם. חיי אדם בנעימות, לא קראתי נכון, ופעמים שרוח דרומית מנשבת וגוברת היא המחרבת ומטרפת את הנשמות. ושם לה הקדוש ברוך הוא נץ גדול, שפורס כנפה בפניה ממקום הוצאה ועובד את חזקתה וכו' וכו' וכו'. וששאלתם, שיש מי שמברך ביום בורא פרי הגפן ומקדש השבת, הוא דרך שטות ובורות, ולא נפקי ידי חובתיו, ולא עוד אלא שחייבים מלכות, בשביל לא תיסה שמברכים ברכה שאינה צריכה, וגם מפסיקים לברכה לשתייה. וששאלתם עלי קרא דכתיב לא תתגודדו ולא תשימו כורחה, וכתיב בספר ירמיהו לא יספדו להם ולא יתגודדו ולא יקרחו להם, על מה אבו עבדי אחי, קשו קרא ידעתי, אנא לא חזינה, דקשו קרא ידעתי. אטומי כמרנו, התגודדו ושימו כורחה, דקשן קרא ידעתי, לאחי כמר, אותם דברים שאיתם עוברים עליהם, עושים למודריהם וכו', אני מביא לכם פורנות, אין כאן קושייה כלל וכו' וכו'. בשתי מילים, שאלות מגוונות, הבאתי פה מאוד במבחר, לקט, נכון? גם שאלות שהן שאלות התחלתיות, פרקטיקה, מה עושים בכלי שני, וגם שאלות שהן שאלות יותר תשתיתיות, כמו מה זה עירובי תבשילים, כן, יש, מהו סדר פדיון הבן, מה עושים, מה שאלות כאילו טריוויאליות של יהדות בסיסית, לכאורה, וגם שאלות שהן שאלות בהגדה, וגם שאלות, השאלה האחרונה שהן שאלות כן, סתירות בין פסוקים. מה האופי של השאלות? מה האופי של התשובות? מה עובר כאן? מאוד ענייניות, נכון? מאוד קורקטיות, בלי הרבה דברים מסביב, לפעמים אפילו שטות, דברות, מה עוד?
יש שם לכבוד קדושת
מהשאלות? לא,
יש את השאלות אחרת?
וששאלתם, ככה. אין שאלה תשובה. עוד פעם, כל הכתב יש פעמים שכן, צריך לזה לשים פה מסמרות, יש כל כך הרבה תשובות גאונים. מאות.
עולים כאילו שרים באותו תחום. זה לא, אני עונה לך מותר ומשהו
מהמאות. נכון, זאת אומרת, המישור שבו, כן,
נצטרתי לאור. מה שאלת זה לא שקבל.
נכון. אני מאוד מאוד ענייני.
אבל המטרה היא תמיד כאילו, לא לענות על השאלה, להניח את דעתו של השואל.
באיזה מובן?
כאילו תמיד אומר, ואל תשמע שככה וככה, כי ככה וככה, כאילו...
אני חושב ש... אני לא בטוח, שומע, אני לא בטוח שאתה צודק, כי אל תטמע הזה מופיע באמת בתשובה של הנץ, והוא כותב את זה, אני חושב, כי זאת הייתה השאלה של השואל, אם אני מבין אותה נכון. כי השואל טמע. אבל מה זה ארבע רוחות והנץ? אז הוא אומר, אל תטמע לדבר הזה, כי זה ככה וככה וככה. אבל יכול להיות שאתה צודק.
חוזר כמה פעמים,
אז אני חוזר.
אין התעלות במקורות.
מה אין?
אין התעלות במקורות.
מה זה אומר? נכון, אין מקורות.
הם מבינים את עצמם כמקור הראשון, כמקור היודע,
והשאלות מופנות אליהם,
מכאן
נתחיל
איזשהו
משהו
חדש. הם יכולים לצטט, אבל הם לא תלויים
בזה. זה בכלל שהגאונים,
לא...
אני כאילו מסכים
לך
שלא כתוב
פה
ככתוב בספר, אבל...
מה
שחורים,
מצטטים
גמרות.
ברור לחלוטין.
אני לא מסכים שזה פשוט מילה
במילה ולגמור. הרב מדבר רק מתוך הקורונה, זה משהו אחר, זה כמו שרים של הרב טאו, שאין הבדל בין מה שהוא אומר למה שהרב קוק אומר. גם אם אתה יודע שזה ציטוט, זה שהוא כתב את זה ככה, הוא שם אותו בעמדה מסוימת ביחס למקור שהוא כביכול מספר.
שימו לב.
זה בקצת, תשובות
של
הרמובן,
נגיע לזה בעזרת השם. אני רק רוצה להעיר על הדבר הזה, תשים לב שגם השואל, בהרבה מובנים, אם אנחנו מקבלים את השיח הזה כשיח שמשביע את רצונו של השואל, השואל לא מחפש באמת את המקור. הוא לא שואל מה המקור לזה וזה וזה. כן, לפעמים אני מקבל תשובות בכיפה, אשמח לדעת מה ההלכה ומה המקורות של הרב. לבדוק אותי, הוא רוצה לדעת ממי לקחתי, מי הרבנים שלי, מה המקורות שלך? הוא לא מחפש מקור, אבל השואל פה. עכשיו, זה לא רק אותם. כשהרב עובדיה נותן את המקורות, זה לא רק שהוא נותן קיבל. יש איזשהו חוזה סמוי בין השואל לבין העונה, זה בדיוק העניין. פה השואל, ואנחנו פה מגיעים לאיזושהי אמירה כלפי תשובות הגאונים, וצריך להיזהר כי יש תשובות גאונים שכן לצטט אותם, וכן אומרות שהיית בגמרא, אבל תשובות הגאונים ככלל נמצאות במקום שבו הגאון הוא הגאון, הוא הסמכות. הוא נמצא בראש הפירמידה ההיררכית. השואל פונה אליו שיגיד לו, והוא אומר לו. זה גם הפרצוף של ההלכה. כן, כמאמרם של להבדיל, של טיסלם. הפרצוף שלו הוא פרצופה של ההלכה. כן, זה בעצם התמונה. ואני מרגיש יותר מזה, זה עלה פה מאוד חזק. גם השואל שם אותו שם, וגם הוא שם את עצמו שם. הוא עונה ואומר, מה הדבר הזה? זאת הלכה.
זה קצת במיוחד, נכון?
מה זה? יש שורות הרבה יותר ארוכות כמובן, אני אומר, אני עושה עוול.
ארוכות שמפליגות לבד נסים או שהם...
יש גם תשובות ארוכות שמפליגות לבד נסים, אבל אני לא חושב שהתשובות הללו שהבאתי הן יוצאות מן הכלל. את המיינסטרים של התשובות הוא כזה, תשובות ענייניות, חתיות, עונות תשובות לשאלות. איתן?
אני גם אומרת שאין מחלוקות, לא רק שאין מקומות, אין אפשרויות, גם חבדים לאשכנזים, גם אם יש מאחורי הקלעים, כמו כל הסיפורים, המאבק בין ישראל לזה, בהקשר של מי מחזיק, המאבק הזה רק מראה שמאוד בסיסי לתפיסה של ההלכה זה שחייב להיות מרכז אחד. לא יכול להיות שיגיד, אני פוסק ככה בישראל פוסקים אחרת, זה לא יכול להיכנס לאופן שבו ההלכה מופיעה. כל המאבקים האלה, מאחורי הקלעים, לראות מי זה שיכול להגיד את הדברים מעצמו ככה, כי זה האופן היחיד שאפשר להגיד הלכה. זה מאוד חריג ביחס למה שקורה אחר כך.
גם הלימוד שלהם היה באמת כזה, שאני אגיד עוד דבר אחד, היחס שלהם אל הגמרא, צריך גם את זה לזכור, הוא היה קצת אחר מאשר של החבר באשכנז, הראשונים באשכנז, הציבור באשכנז, גם בספרד אחר כך, כי הם היו ממש, הם ראו את זה. יש כאן אנשים שהיו ראשי ישיבות סורה ופומפדיטה, זה לא, הם המשיכו איזושהי מסורת, עברו כמה שנים, נכתב לגמרא, בסדר? לא ראו את עצמם כל כך בטילים, אנחנו יודעים שהם חלק מכן התערבו בגמרא וכו'. וראינו בסוגיה האחרונה במורדת שהם גם דנו דין הפוך מהגמרא או אחר מהגמרא, נכון? מישהו שלמה את מורד? ואני חושב שזה גם חלק מהתודעה שלהם, אבל זה לא הנושא. מבחינת השפה של ההלכה יש כאן באמת הצבא של משהו אחד, כן. בלי מחלוקות כמו שהיית נהיר ובלי מקורות, אלה הגאונים. אנחנו מתקדמים, בואכה הרמב״ם, אני יודע שרב נועם יעביר שיעור פה על הרמב״ם ועל שפתו, אז אני לא אעריך. והבאתי ממש דוגמה אחת מתוך רבות, וזה הז'אנר של הרמב״ם. הבאתי משהו שנראה לי פחות מוכר, אפשר היה להביא מהלכות תפילה ומהלכות קידושים ומהלכות חנוכה ומהלכות תלמוד תורה והרבה הרבה הלכות. מצוות עשה, לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה שנאמר עשו לי מקדש. וכבר מתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו, והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם אליו. כיוון שנכנסו לארץ, הם ידעו משכן בגלגל 14 שנה, שכבשו, שחילקו, ושם באו לשילה, ובאו שם בית של אבנים, ופרסו עיריות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה. ושין סמכת שנה עמד משכן שילה, כשמת אלי חרב, ובא לנוב, נוב שם יקדש, ובאת שמואל, חרב, באו לגבעון, וימי נוב וגבעון, 7 או 50 שנה. כיוון שנבנה מקדש לירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם, ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים, בלבד, ובהר המוריה שנאמר, שבה נאמר, ביומר דוד וכו'. ואז רצתי ככה להלכות בשביל השפה, ואלו הם הדברים שהם עיקר בבניין הבית, עושים בו קודש וקודש קודשים, ועושים למקדש כלים, כשבונים האחד בעזרה, בונים באבנים גדולות, ואין בונים בו עץ בולד בכלל, ומרצפים את כל העזרה, ומצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביאו, כפי כוחו של הציבור, שנאמר, לעומד בתבל. אין בונים את המקדש בלילה, המזבח אין עושים אותו לבניין אבנים, אין עושים מדרגות המזבח שנאמר, לא תעלה במעלות המזבחים, מחפים אותם זהב, ימצא ידם, וכו' וכו'. מהי שפתו של הרמב״ם? מהי ההלכה של הרמב״ם? אז א', הרמב״ם נותן את הסיפור ההיסטורי. הוא מספר לך איך העסק התעצב, מה זה אומר, מה זה נותן, איזה מין ארומה זה נותן להלכה? אם כל פעם שפותחים הלכה מספרים. קודם אדם תורה, אדם פוגע אישה, והיא רוצה ככה וככה. נכון? תפילה. פעם אדם היה מתפלל מתי שהוא רוצה, ואז קבעו עזרה ובדינו. מה זה נותן להלכה?
את הרצף שמגיע בסופו של דבר
למשה. מחבר אותנו למה שהיה משה לקדוש ברוך הוא בעצם, נכון?
זה ישב יותר, זה לא רק חותך וזה לא תעשה ככה.
איזה סוג של הסבר?
סוג
ההרחבה התחלה, איזה סוג של הסבר?
הסבר היסטורי.
הסבר היסטורי, זה לא הסבר בהכרח, שכן.
נכון, זה לא שתסמס, זה לא כן, לא.
נכון,
אז עדיין. הסבר היסטורי לא שום מחלטות, להפך.
אז ודאי שאצל הרמב״ם המחלוקות נהדרות, וכבר כעסו על הרמב״ם שהוא לא כתב את מקורותיו, והרמב״ם כותב
בהקדמה. זה מחלוקות, אבל יש את התפתחות ההלכה, שזה מציג תמונה פחות חדה ופחות...
מה ההבדל בין אם אני מספר על המחלוקות ובין אם אני מספר על ההתפתחות של ההלכה כציר היסטורי? בואו נחשוב על זה.
הוא מספר למה לעשות את זה.
איך?
מספר למה לעשות את זה. אמר, נותן גם תמונה למי שממצא, למי שקורא את הספר שלו, כאילו, אתה יכול להתחיל מאפס. כאילו, אני תמיד, אם אני עכשיו רוצה להסביר לחילוני משהו, אני מדבר כמו הרמב״ם. אני מתחיל להסביר לו משם.
זה מאוד מעניין. הרמב״ם, עכשיו, עוד פעם, זה לא הנושא של השיעור, אבל הרמב״ם באמת כותב בהקדמה, וזאת הייתה הכוונה שלו, ליצור ספר שישחרר אותנו מכל ארון הספרים היהודיים. אי אפשר ללמוד את הספר שלו, וזהו. ואז להגות במושכלו, שזה הדברים החשובים באמת. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה נותן קודם כל כלל, נכון? מצוות עשה ככה, יש בכלל שתי מצוות עשה, וארבע לא תעשה, ואלו הן, אז אתה מתחיל לפרט, ואתה מספר גם את האופן שבו זה נמצא, אתה אומר, עושים ככה, עושים ככה, שימו לב שהרבה פעמים הנושא הוא נושא סתמי, כשבונים האחד, ואין בונים, הוא מרצפין, עושים ככה, לא עושים ככה, יש כאן איזושהי אמירה כללית, של איך הדברים מתנהלים או איך הם קורים, ואני באמת חושב שהרמב״ם, זה קשור לאיך הרמב״ם תפס את עצמו, אבל גם איך הוא תפס את הדבר הזה שנקרא הלכה התורה שבעל פה, כדבר שהוא אפשר להתחיל איתו מאפס. הוא בסיסי, הוא כזה גם אולי אמור להישאר. יש לך את זה ביד? יופי, עכשיו תחלק את הזמן שלך ותעסוק שליש בזמן במעשה בראשית ומעשה מלכה.
מאוד מסודר.
מאוד מסודר, נכון?
לעומת מה שראינו לפני כן, זה לא...
נכון, בוא תגידי
למה. שאלות פה, מפה ושם וזה, זה... יש סדר הדברים והכללים ופרטים.
נכון, איך נראית הלכה מסודרת לעומת הלכה מבולגנת? מה, תגיד, מה הפרצוף שלה? איזה מין הנחה הזאת? מה זה כבר מייצר מיד? אני חושב שאתה צודק.
זה הנחה שגומר את
הסיפורים.
עוד יש פה אמת...
אני חושב להגיד שזאת הלכה אקטיבית. אני לא אומר לך קשי ישאלו אותה שאלות. אני אומר לך מה אתה צריך לעשות. הוא בא ואומר, תקשיב, רק מה של הספרים, בום, זה אתה. לא, בוא תשאל אותי מה אני צריך לעשות.
בוודאי שזה ניסוח מאוד יפה. הלכה אקטיבית, והאדם נהיה פסיבי הרבה מובנים, כן? הוא חמור נושא ספרים. חמור נושא ספרים.
מצד שני, הוא יודע את הכל. לא כמו זה ששולח שאלה לגרון, ועכשיו הוא יודע רק את מה שהגרון אמר. אלא יש לך את המשנה תורה, הכל ביד שלך. אתה יודע הכל. כל הכל המושכלות. ויש בזה משהו מעצים גם, למרות שאתה כאילו פסיבי בשלב הראשון.
לא, אני לא דיברתי על האדם כאילו, דיברתי על הפוסק. הפוסק הקודם היה פוסק פסיבי, הוא רק הגיב.
נכון.
והפוסק, הוא אומר, הוא אומר לך הכל, הוא מגדיר לך את
זה, ו... אבל הסדר, כמובן שהרמב״ם, כן, אותם מעבר לשפה, האופן שבו הרמב״ם הוא הראשון שעושה את זה, לוקח את כל ההלכות, עד אז היו... היה סידור שהוא עשה את זה בעיון, היה ספר השטרות, ספר המקח, אבל הריף כתב את פסקי ההלכות שלו לאורך הש"ס. בכל מסכת הוא כתב את הפסקים. בא הרמב״ם, אומר, אוקיי, אני לוקח את הכל, מכניס לתוך המעבדה, מארגן לי את זה מחדש ב-14 ספרים. שימו לב,
מה? לפי נושאים.
לפי נושאים.
הוסיף עוד.
מה זה?
הוסיף גם
דברים. הוא מוסיף את מה שהוא רוצה, ויותר מזה, הוא גם לא שם, עוד רגע נראה את הטור שולחן ערוך, זה לא יומיומי, הלכה זה לא פרקטיקה מעשית. זה לא שאלה, כן, נתקלתי בשאלה, יש לי תשובה, או אני צריך ללמוד אורח חיים כדי לדעת איך לקום בבוקר. הרמב״ם עוסק בקודשים, עוסק בבית המכירה, עוסק בזה.
אבל באמת הרמב״ם זה לא הלכה, כאילו, אולי זה לא נכון. לא, אני לא בא להגיד...
עכשיו תקשיב מה אמרת, בוא תגיד את זה לך. כן.
שהוא לא בא לכתוב ספר הלכתי, הוא בא לכתוב תורה, נכון, משנה תורה. זה תורה שמונה את כל המרכיבים, גם פסיקה הלכתית וגם מבואות וגם...
אבל אני רגע רוצה להפוך את השאלה שלך על פניה. זאת ההלכה שהרמב"ם מייצר. ההלכה של הרמב"ם מייצר היא תורה. הנה, ההלכה שהרמב"ם מייצר היא משהו חווה קול, היא משהו בסיסי. כמו שאמרת, אל תגיד זאת לא הלכה. זאת ההלכה. זאת ההלכה.
אבל זה גם הלכה, כאילו זה מה שאני.
הרמב"ם
באמת היה כזה ככה. לא יודע, הלכות דעות למשל, אז מה זה
הלכה? אני רוצה להגיד בדיוק ככה, זה שהרמב"ם מכניס לתוך הספר ההלכתי שלו את הלכות דעות, והוא כותב, הלכות דעות יש בכללן ארבע מצוות לא תעשה, ואלו הם, לא זוכר, לא לשנוא את אחיך, ואז הוא מתחיל לפרט איך בני אדם מתנהגים ומה הם צריכים לעשות, מה אריסטו כתב ומה הוא חושב. זה שם את זה בתוך קונטקסט מסוים, זה גם אומר משהו על איך אדם עובד על המידות שלו כפרקטיקה הלכתית בהרבה מובנים, זה אומר משהו על ההלכה. טוב, הייתה עוד משהו?
אפשר להוסיף לטוטליות של העניין הזה, שזה שהוא מתאר תיאור היסטוריה ללאה, זה מוליך לך מזה שהוא סוגר גם את ההיסטוריה מכאן ועלה, כי הוא כותב לך איך יבנו את בית המקדש, והוא לא משאיר איזשהו מקום להתפתחויות נוספות. זה טוטלי, הסיפור עד עכשיו הוא לא פותח איזשהו פתח למקריות שתתרחש בהמשך, אלא זה הכל ביחד, מתחילת העולם ועד סופו, הכל כבר כתוב פה. זה הפרספקטיבה שממנה זה נכתב, וברגע שיש לך את זה, יש לך את הכל.
כתבת לי, זה הפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא, פרספקטיבה של הרמב"ם נותן את זה מהזווית של אלוהים, איך זה באמת? אני אומר, אני ברור לי שהוא תפס את עצמו ככה, ואני אומר, זה גם הופך, זה חשוב להגיד, אני רוצה להדגיש את זה, זה הופך את מי שלומד את ההלכה מהרמב"ם ומקיים את ההלכה של הרמב"ם, לא רק לתימני, כן? זה הופך אותו לאדם שככה נראה העולם שלו. הרבה מובנים? אתה צודק שהעולם שלו הוא לא רק הלכתי, פר אקסלנס, אבל ההלכתי שלו עצמו כולל את היחודות, אני חושבתי להגיד קודם. זה לא אפשר. אוקיי.
יש לו גם ספרות
שוב? כן. הרמב"ם הוא באמת מאסטר. כאילו, הוא כתב פילוסופיה, הוא כתב קודקס הלכתי, הוא כתב ספרות שו"ת, הוא כתב ספרי רפואה, הוא כתב ספר בעברית מילות ההיגיון, כאילו לשון, אתה כאילו באמת, הוא היה רופא.
זה האופי של השו"ת.
ואגרות הוא כתב. האופי של השו"ת שלו, רציתי להביא תשובה אחת שלו, נזכיר לי את התשובות של הרב קניבסקי, אתה כן את התשובות של הרב קניבסקי, שולחים לו גלויות ואז הוא כותב מאחורה כן. לא, לא שולחים לו גלויות, שולחים לו שאלות, הוא כותב גלויה, אולי. אז יש לו תשובה אחת שאני מאוד אוהב לגבי, עסקתי בתזה של לגבי הרחקות מלידה, ואז מישהו כותב לו, ראיתי שעושים ככה, עושים ככה, ואמרו לי שבבית שלך אתה מתנהג ככה, והתלמידים אמרו ככה וככה וככה, דברי התלמידים הם אמת, וכתב משה. אתה יודע, אבל לפעמים התשובות שלו הן כמובן מאוד ארוכות, והעקרות שלו הן בכלל ארוכות מניעה, ההקדמות שלו, בין הרמב"ם יש לו כמה ז'אנרים מאוד מאוד שונים, זה סתם, זה באמת... קודם כל הוא היה מסודר, בסופו של דבר הוא היה רמב"מיסט, אבל עדיין הסדר, כשאתה עונה תשובה לשו"ת, או כשאתה כותב איגרת לאנשים, אתה גם מנסה שלא ייכנסו ללחץ, ושיחזיקו מעמד, מנסה לנחם אותם, זה כבר אחרת. זה לא ספר הלכתי רמב"מיסט.
פשוט הוא מצאת לגאונים, לא?
מה זה?
פשוט הרמב"ם מצאת לגאונים.
אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד את הדברים, אני לא יושב בתוך זה כרגע. אני רוצה רק להגיד שעל הצע פרופסור שלום אמר פעם, שאתם יודעים שהרמב"ם במאגלית אומרים מיימונידס. פרופסור שלום אמר, למה קוראים לרמב"ם מיימונידס? כל אחד אומר מיימונידס, מיימונידס, כל אחד יש את הרמב"ם שלו. וכנראה שזה נכון, הרמב"ם באמת היה באמת רחב, אבל ודאי שבמשנה תורה הוא מציג הלכה מסוימת, מסוימת מאוד. טוב, ועכשיו אולי נעבור לקצה השני, אני לא יודע, האשכנזים. ספר מעריל, אחד הספרים היפים והאהובים, נקרא ותיהנו לכם. הנהגת מעריל סגל לבית הכנסת בסוף ימיו. היה משכים לבית הכנסת. שימו לב, ככה פותח ספר מעריל, הלכות תפילה, חלק א', סימן א'. יהודי פותח את הספר.
למה בסוף ימיו דווקא?
מה זה? ככה היה עושה בסוף ימיו. היה משכין לבית הכנסת ואומר פסוק את עצמו, כשאמר בשחר שמע ישראל דגבי לפיכך, לא יודע?
שמע ישראל של הקורבנות.
דגבי לפיכך אנחנו, כן. היה מסיים אחריו, ברוך שם כמו הנחותו לעולם ועד. משום שבאותו זמן היה מכוון לקבלת המלכות שמיים. ברוב פעמים נמשך זמן קריאת שמע שלא בונתה. לא היה עומד כשאמר הפסוקים לך שם הגדולה דבר יברך תביא. כשאמר מודים אנחנו לא בסוף אותם פסוקים, היה משתחווה מיושב ופנים נגד מזרח. כשאמר מעריל סגל שמע ישראל לקריאת שמע, הניח ידו על עיניו וכיסם עד סיום כוונת אחד. בשחר עמד לתפילת 18, מתי שהתחיל שעץ תהילה לאל עליון. במנחה, כשירד שעץ לפני התיבה, ובערבית שהתחיל שעץ קדיש. חתיכת עצת המונחת מתחת רגליו, הכנסת להישמר מקור הרצפה. וכשעמד לתפילת 18, סיב כל הצדדים והתפעל 18 לידי על עמידת הקרקע גופי. כל סדר התפילה היה מתפעל על פה, מתפעל תפילת 18. החזיק סידור בידו הימין שהיה מתפלל מתוכו, ושמאלו הייתה תחת הסרבל נתון לליבו, והיה מנענע גופו מאחוריו לפניו, והיה מכוון ביותר בעבור טובי מודים. איך אתה יודע? כשהיה אומר לירושלים, וכן בוא לירושלים, היה משתחווה למזרח, לא היה מונע לעמוד לתפילת 18 כששאל לבוא לבית הכנסת, גם היה ברור שלא יגיע עם שץ לימודים, ואם הוא כבר היה מחזיק ולא היה ניצור, ושץ אמר קדושה, אמן יש מרבה, היה עונה עם הציבור, אחר כך שתהיה ולא היה ניצור. וכן הוא במורדך, יש לנו לזה הרמוד.
זה לא תמיד הוא היה משקים.
כן, כן. אני מאוד אהבתי את המשפט הבא, לכן הבאתי אותו, למרות שכבר החלטתי לחתוך, אבל החלטתי אחרי 3 נקודות להכניס אותו. לא היה מדבר עם שום אדם כל שעת הקדושה, עד שנה אמן בסיום חתימת דוב הדור נגיד, שמה זה אומר עלינו, ומשחרר הרבה, נכון? אמר מארי סגל שראה בחמיב מורנו הרב בוישה נוי מרקץ, שהיה עושה כאשר כתב הגעת העוש הגעות במימוניות, דכהן הנושא כפיו יגביה הימנית על גבי השמאלית ועל פי הקבלה כן. הוא אמר שנראה לו שגם חמיב לא עשה דבר כתקנה, היה מגביה יד ימין כל כך עד שנתפרדה לגמרי מיד שמאלה וכן לא יעשה, רק הניח אצבעות הימין ואצבעות השמאל כדי שלא יישבר החלון דבעינן היי קווים
קוים
דקטיב מציץ מן החרקים. רוצה לומר בחוץ, רוצה שאני נפוך, רוצה לומר לא ראשי תיבות והלכות עגלה. מה זה? לא יודע,
חלון
שבין אגן נחושת קנו מגוי להגילו ללוש בתוכו יסת מצה, והיה נשבר בשפה, ומחמת השבירה נתפשטו סדקים קטנים, והורם האריסנגה לשפשף יפה ולהרחיב את הסדקים לגרר ביניהם יפה ולהגילו אחר כך, ואז יתנו לאומן גוי להתיך בדיל על השבירה ועל הסדקים להחליק יפה להשפטו ישפטו. ועל הסתום השבירה בחתיכת נחושת מחובר ביתילות כרגילים להטליה כל נחושת, כי אז נכנס כמה חובצק בין הדקים ולא מצאים בכל פעם ופעם לגרר אחר כדי תערוק כבוד. והעין הרב הנזכר על אביו מורנו הרב רבי מולינזל שהיה אליו אגן אחד שנפגע בשפתו, והניח לחתוך את הפגימה ולהרחיבה כמלוא אצבעו, ולא רוצה להסתים הפגימה, מכאן זה פרישית והחזיקו בו כמה שנים. פעם אחת שאלו למארי סגל על אגן נחושת להכשרו לפסח, והורה אם נילוש כבר אז אין בו אילו עגלה, אם לא נילוש מגילים אותו וכו'. פעם אחת כתב מהרש שמצא כתוב בגיליון אלפסי שהניח לו אביו מורנו הרב רבי זייקל ז"ל, ששמע מפי רבו הרב רבי יהודה ז"ל, ודווקא בימיהם שהיו רגילים בהסבה בשאר ימות השנה אז מחויבים בה בפסח, אבל לדידן שבשאר ימות השנה לא נהגינן בהסבה אין לנו לעשותה בליל פסח ומחרות שייך בזה עד רבה דומה יכולה. לכן כתב אבי העז. אז איזה מין הלכה מייצר לנו המערים? כל כך יודע שהיא הראשונה שהילתה פה חיוך על הפנים שלכם, זה חשוב, אני חושב, פנים שוחקות.
כשאתה קורא את זה, כאילו אתה מדמיין את מי ש... כאילו את מי שקורא, מי שאמור לקרוא את זה, ואז זה כאילו אחד שכל הזמן כאילו שאל אותך, מי אמר לך? וכאילו, ומי אמר את זה?
מי אמר?
גם כאילו תמיד נראה לי...
זה גם מי אמר, אבל... מה הוא עשה, נכון?
זה כל הסוף חמנו?
זה כל הסוף חמנו?
כן,
אוקיי.
חוץ מהסיפור, כאילו, שזה כבר הסיפור של אנשים, כאילו מה שצריך להדגיש זה זה כאילו שכל הזמן הם כאילו מביאים בשם אנשים וגם כל דבר חייב להיות מוסבר כאילו.
נכון, לכל דבר יש נימוק, לכל דבר יש הסבר או היגיון פנימי, אבל מופיעים פה הרבה מאוד שמות, הבאתי בכוונה ככה כאילו שיש בהם את הרב זקין ששמע מהרב רבי יהודה, אבל מה, אוקיי, מה עוד? מה הם עשו? זה לא מה שאני צריך לעשות?
מה שאני, אבל זה לא איזה משהו ש... אתה לא כתוב באיזה תורה, אני לא חפש את התורה, אני חפש מה... מה הרב עשה, כאילו, מה הרב שלי עשה?
אוקיי, ואיזה מין הלכה זה מייצר?
זה משהו שהוא פחות אלוהי, כאילו, פחות... גם זה שאין מקורות, זה פשוט כאילו ככה, כאילו, זה משהו מסורתי כזה. מצד אחד סתמי, אבל מצד שני קדש בזה הרבה...
אוקיי, okay. נשאל את זה ככה, יש פה פחות מחויבות או פחות חוויה של ברית מאשר אצל הרמב״ם נניח? או יותר או אחרת, מה אתם אומרים? אני מטייל שאלה כאילו לא הוגנת אותי.
הפוך,
לא
יותר
פשוט
פנימי, מה שלרמב״ם זה כאילו באמת משהו חיצוני כזה, יש את הספר, יש את הפסק, ופה זה סבא שעה בכלל, שהרב שלי.
אוקיי, מה עוד?
זה מניח גם איזושהי יהדות, איזשהו קיום כאילו מצוות בסיסים. הוא פשוט אומר, תקשיב, פה ופה, עוד תעשה ככה ולא אחרת. כאילו אומר, בתשיעה שמה של הבוקר, אז הוא היה לנו לומד לעשות ככה. ברור לו שאתה עושה הכל, פשוט אומר לך, איפה אתה צריך לעשות, לא כמו שאתה חושב שנכון לה, שאתה צריך לעשות. הרב כאילו אומר, אתה לא יודע איך לומר ככה הכל. אתה יודע הכל, בוא קח תיקונים קטנים, תיקוני גרסאות כאלה.
אז פה ההלכה יש הנחת מוצא מאוד יפה, שכולנו כאילו שותפים כבר לסיפור הבסיסי, נכון? ההלכה זה מאוד קשור לאותה תנועה בדיוק, של המסורת, ושמי עשה, איך עשה וכו'. נכון? והוא עשה ככה, כן, תשימו לב גם לווריאנטים. ואמר שראה, נראה לו שגם חמיב לא עשה דבר כתקנה, די היה מגביה ככה. זאת אומרת, יש כאן דקויות, כל אחד רואה איך האחר עושה, והוא מהיר, היה משרפרף, היה מזיז אותו, כן? ופה היה מכוון יותר, סתם, זה מוזר. כמו ש... שימוש תמידי חכמים כזה, שדי ברור שהדבר הזה נכתב, וסבדה אני אומר, בהבנה שלי, הדבר הזה נכתב כדי שישמש עדות לדורות. היהדות באותה תקופה חווה חוויות מאוד קשות באירופה, בשנים הללו. ודורות נכחדים, המסורת נעלמת, ומישהו פה עושה לנו שירות, כאילו, בכל התודעה שלו, הוא רוצה שהמסורת הזאת של מה עשה מארי סגל, או מה עשה מארי מולין, תעבור הלאה לדורות הבאים. יש כאן עדיין את הרכיב של המסורת, לעשות כמו שעשו, אבל גם את הרכיב של ההלכה כדבר שעושים אותו, כדבר שאומרים אותו, ולא כדבר ש... אני יודע, מלמדים אותו, מקבלים אותו.
זה מצד שני, זה... לא היה צריך לכתוב פה, לא תמיד חכם היה צריך לכתוב את זה, היה צריך לכתוב שם, שראה מה הוא עשה, בדיוק היה כתב, זה לא הרמב"ם ש... וואלה, אתה מתחכם, מישהו שבאמת יודע. זה פה רק...
לכתוב.
זה מצלמת וידאו, בעצם.
כן. נכון.
טוב, גם היה חשוב לא רק לשמר את מה שצריך לעשות, כי אחרת היה אפשר לכתוב את כל זה בלי המעריל, היה חשוב לשמר את זה כמשהו שמעריל עשה אותו, ואז כל המוטיבציה היא של חיקוי, של המעריל, ולא של לעשות את האמת, כמו אצל הרמב"ם, זה מין אמת גדולה כזאת ועכשיו לקבל אותה. אלא חשוב שתעשה את זה ככה, כי חיקוי של מעריל, מעריל עצמו לא אומר שום דבר, כאילו אפשר להשוות את זה לגאונים, יש פה איזה מוקד שהכל בא ממנו והוא לא מצטט שום דבר, אבל הוא בעצמו גם לא אומר את זה, אלא פשוט אתה רק יודע שאתה אמור להסתכל עליו ולעשות את זה כחיקוי שלו. ואז כאילו אין פה את ההפשטה שאומרת אני מסתכל על מעריל לומד את ההלכה, כי אחרת הייתי יכול באמת לשמר את ההלכה, אני שומר את המעריל עצמו כבן אדם עם כל הוויקים הקטנים, ובכלל לא משנה ההבדל בין ההלכות קריאת שמע לבין הקרש ותחת הרגליים, הכל חלק ממכלול אחד שהוא המעריל ואותו צריך לשמר. זה
חזק. טוב, אפשר להאריך גם פה, אבל הזמן דוחק. התחנה הבאה היא טור בשולחן ערוך. אני יודע שרב נועם דיבר על הטור, אנחנו עוקבים ככה אחרי השיעור שלו, דיברתי איתו, לכן אני לא אשווה את הטור לרמב"ם, אבל את הטור נשים אותו על רקע השולחן ערוך. אני מבקש לא להפוך לדף הבא, בסדר? ואחרי שנגמור את כל העמוד הזה, תגידו לי אתם כמה הלכות יוצאים מפה השולחן ערוך, כמה סעיפים יהיה בסימן המקביל בשולחן ערוך, ומה יהיה כתוב בהם, ואני קורא. 11, השיב השופטנו, כן, ברכות של 18. השיב השופטנו כבראשונה, ומה ראו לאומרה אחר קיבוץ גלויות, וכיוון שהתקבצו הגלויות, עושה דין ברשעים, קודם שיבואו להתיישב בירושלים, ונכתיב, השיב הידי עלייך, ויצרוף כפור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. וכן, השיב השופטייך כבראשונה. חותם, ברוך אתה השם, מלך חייב צדקה ומשפט, ובראש השנה עד יום כיפר חותמים, המלך המשפט. כתב אחי הרב רבי יחיאל ז"ל, שהוא אחיו של רבנו יעקב בן אשר ובנו של הראש כמובן, מעולם תמתי על חתימת ברכה זו, למה זה השתנת מכל חתימת ברכות 18 לעניין מלכות? הקיים עולם ברכה סמוכה לחברתיים במלכות. ועוד, נכון? הברכה היחידה שאומרים בה המלך בסוף, מלך חייב צדקה ומשפט, זה ברכת משפט. נכון? זה נכון? כן. המלך הקדוש, זה בסדר, אוקיי, אבל... ועוד לכאורה איני יודע מה הפרש יש בין מלך אוהב צדקה ומשפט ובין המלך המשפט, עניין שצריכים לחזר לראש אם שכח, שאני רשאי לשנות מה שהורגל בפי כל. אמנם שמעתי שבפרובנס אין אומרים המלך, וישר בעיניי שוב מצאתי בספר הנקרא מחזור ויטרי, כל השנה כולה אומר האל הקדוש האל המשפט, חוץ מהסרט תמיד שבא שאומר המלך הקדוש המלך המשפט, ושעכשיו יושב על המשפט אדון כל העולם, הוא מראה עצמו שהוא מלך על המשפט. ויש אומרים, כל השנה המלך אוהב צדקה ומשפט, לגבי משפט שייך לומר מלכות תפה, משאר מלכות כדכתי, מלך במשפט ימיד ארץ. ונסעתי ונדעתי בדבר לפני אדוני אביזל, וקיבל דבריי, עד כאן. על, י"ב, קללת המלשינים קבעו אחרי המשפט שכיוון שנשא משפט כל המלשינים וכל הזה דין. י"ג, בוני ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה, הוא מעריך שמה וכולל לו כמה ברכות, לא להפוך. איך זה יראה בשולחן ערוך? סעיף 1. ומה היה כתוב בו?
שבעשרת
ימי
השבוע
אומרים המלך המשפט. תפקו דתך. 17,000. לא חתכתי, לא קיצסתי, ככה נראה הסימן שולחן ערוך. השיב השופטנו כבראשונה, השופטנו חותם במלך אוהב צדקה ומשפט, ומראש שנה ועד יום הכיפורים חותם המלך המשפט. אגם, הוסיף הרימה, מי הוא? אם אמר המלך אוהב צדקה ומשפט, אין צריך לחזור, ולא אמרו שיחזור, למקום שבו השנה קוראים לו אוהב צדקה ומשפט. אז בואו נשים רגע אחד את הטור מול השולחן ערוך, וזה לא עוד פעם, זה דוגמה מסוימת, אבל יש ככה זה בנוי. מה ההבדל? בין ההלכה של הטור הזה?
צריך לזכור ששולחן ערוך
כתב את בית יוסף, לא? על הטור. זוכר?
בספר ההלכה, בית יוסף.
אבל הטור לא כתב עוד חיבור כמו בית יוסף.
מסכים, הערה נכונה. זאת אומרת, אם היינו באים לדון בדמותו של רבי יוסף קארו, היה גם צריך להביא איתו נגיד מישרים, איזשהו תפקת חוכל, יש הרבה מה להגיד עליו, גם הוא היה
מרן. ישירות הטור, הוא כתב את הבית
יוסף. מסכים, 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 מסכים. מסכים. ובסופו של דבר, כשהוא בא לכתוב ספר הלכה, אני לא אומר את זה, אני לא בא בביקורת חלילה, כן? מה הוא עושה בסופו של דבר?
הוא כותב את ההלכה.
הוא כותב את ההלכה, אבל גם הטור כותב את ההלכה. אותו אנחנו נופלים, שים את הערה, זום אב, אנחנו מדברים על ההלכה כמה צריך לעשות, ואז הטור הוא כבר לא ספר הלכה, גם המעריל לא ספר הלכה. גם אני לא יודעת, כן, זאת ההלכה של הטור, איך נראית ההלכה של הטור?
תחוף את פרוטוקולים של בית מדרש.
פרוטוקולים של בית מדרש, וואי וואי וואי, כמה זמן לא שמעתי את זה, כתיאו לי את הספר יהודי. כן, הפרוטוקולים של זקני ציון, כן. איך נראה, זה בולט, בוא נמלא את זה, מה אתה אומר? יש טעמים מאוד חזק, נכון? הרבה עיסוק בתל, לפעמים קבלה, הרבה עיסוק במשמעות, יותר, לא הרבה, בטור, מה עוד?
יש מחלוקות.
יש מחלוקות, עשיתי ככה, אמר ככה.
הוא אשכנזי כזה.
הוא אשכנזי כזה.
זה כאלה סיפורים.
סיפורים? אתה אומר כמו...
התלבטות.
זה רק ככה.
יש התלבטות, מה שמאפיין את הטור שלא תמיד יש הכרעה. אלא עושים ככה, ואלא אומרים ככה. מה שמאוד חשוב לטור, ולא יהיה כמובן בשולחן ערוך, זה מה הראש אמר, נכון?
בשולחן ערוך יש מלא מלא, יש אומרים,
לא מלא מלא,
יש מלא.
לא מלא
מלא. יש אומרים, וזה כל סעיף
שלישי. לא, כל סעיף שלישי, לא נכון. תבדוק.
יש את האגף.
מה יש? זה כבר הרימה. הרימה הוא מביא דבר האשכנזים להלכה של מרן. כן, כידוע, זה אחד הרימה מופלאים, שהרימה כתב, באותו זמן ששולחן ערוך כתב את השולחן ערוך, הוא כתב גם כן שולחן ערוך. ושניהם רוצו לכתוב את הספר, כן, כמו שיש הישיבה המרכזית העולמית, את הספר המרכזי היהודי, כדי לנקז את כל ההלכה אליהם, ואז השולחן ערוך הוציא את הספר, ואז הרימה אמר, אני לא אוציא עוד אחד כזה. אבל הוא לא היה יכול לקבל הרבה מהפסקים, כי האשכנזים נשארו בחוץ. נכון? כי השולחן ערוך פסק לפי הריף הראש והרמב״ם, שהריף היה ספרדי, והרמב״ם היה ספרדי, והראש הסתפרד, אז בסופו של דבר הוא כתב את המפה, הוסיף את ההגהות שלו, שזה דבר גדול ממש. אבל על מה דיברנו, אני חושב.
הביטוי לכאורה איני יודע, הוא
יותר
מצליח.
איפה?
בהפור.
בתוך הטור. זה חלק מהסיפור. אז ההלכה של שולחן ערוך אנחנו מבינים.
אני גם חושב, לכאורה איני יודע, אבל בעצם אני כן יודע. יש לו אחרי זה, אמנם אני כן יודע.
זה כמו ילודי מסתפינה.
אוקיי, אז ראינו את ההבדלים, הם בולטים. אז איזה הלכה נוצרת בשולחן ערוך, איזה הלכה נוצרת בטור? אדם קורא את הטור, איך נראית ההלכה שלו, הפרקטיקה, איזה פנים יש לה? אני חוזר לאותה שאלה.
אני בגדר המשפחתי פה, גם אח שלו וגם אב שלו, הכל בטור. אני למדתי את זה בתוך משפחה, וככה פסקים הלכה. מדברים עם אנשים, רואים כל מיני אפשרויות.
הוא מנסה לתת משמעות למעשים.
כבר הלכה משפחתית, כי זה סתם היה מעניינת. מה אתה אומר?
הוא נותן משמעות למעשים, הוא מסביר למה ברכה 11, אז את הברכה הזאת, הוא כאילו בעצם מביאה לי את כל הגמרות הזה, על סדר הברכות.
נכון.
הוא אומר, תוכן הברכה, איך הוא קשור לנושא שלה. זמן שהשולחן ערוך, עוד פעם, הוא דבר שלנו מניח שאתה אומר את הברכות. הוא אומר,
במה
מסוים תצטרך לשנות את הנוסח מהמלך המשפט, כי מלך התקל של המלך המשפט. זאת פעם התייחסות שברור לו בהרבה מקרים מה צריך לעשות, עם הערות של מה לעשות רק, בלי, אין חיפוש של, אין ניסיון לתת משמעות למעשה. הוא לא אומר למה אומרים המלך המשפט בראש ובמעניין אותו.
זאת אומרת, הספר של השולחן ערוך הוא ודאי לא ספר שמסביר למה, נכון? הוא בעיקר ספר שאומר מה צריך לעשות. אדם כותב שולחן ערוך כי הוא רוצה לשאול את עצמו מה אני אמור לעשות? מה הפרקטיקה שצריך להתנהג לפיה? כשאדם פותח את הטור, או מה שנוצר גם מי שלומד את הטור, החטיבה של איתן נוצר פה משהו שהוא ודאי שיח הרבה יותר משפחתי, ונוצר כאן את הנימוק, ונוצר כאן את המשמעות, ונוצר כאן את הסיפור שעומד ברקע, ולא תמיד גם יש הכרעה, זה חלק מהסיפור. את ההלכה של הטור היא לא בהכרח אומרת מה לעשות, היא יותר אומרת...
השולחן הזה מפריד את ההלכה מהתורה. הטור כאילו, רק את המדרכה נפל, כי אני יכול לקרוא טור ולהבין מה צריך לעשות. חלק מהסוגיה.
או שכל מי שיקרא את הטור יהיה תמיד חכם. הוא מכניס אותך לתוך הדיון הזה, ועכשיו גם אתה חלק מהעניין.
אבל אתה לא...
אתה צריך להחליט לבד.
אבל זה לא
לעם. בגלל שאתה מניח מראש שהעם הוא הלקוח של השולחן ערוך, אבל זה דבר שמכונן את עצמו. אם השולחן ערוך כותב את עצמו ככה, הוא יוצר חיץ מאוד חותך בין הפוסק לבין הקורא. והקורא הוא רק מקבל הוראות מה לעשות, זה התפקיד שלו במשוואה. ופה, כן, אתה קורא את זה, אתה תמיד חכם, כי אתה קורא את זה. אם זה הדבר היחיד שיש, אז כולם יהיו תמיד חכמים. הם היו קוראים, היו עושים מה שנראה להם, לפי הטיעונים, הם קיבלו כל מיני אפשרויות.
או שכן או שלא.
הם יכולים להעלות את הדעה שלהם.
בסופו של דבר, יש
אם היה רק טור, מה אנשים היו עושים?
מה אנשים עשו כשהיה רק טור? היה רק טור.
לא נראה לי שכולם ידעו
עברית. זה דבר מעניין.
זה נכון לגבי כל הספרי הלכה,
כולל הרפיינשטיין. לא, צריך לשים לב, השולחן ערוך ודאי בא לענות על צורך בראייה שלך. בצד שני, מה שאיתן אומר, שהשולחן ערוך ודאי ברגע שבו הוא מוצב והפך להיות לספר היסוד של היהדות וכו' וכו', וגם אם לא, מתוך השדה שבו הוא מדבר, הוא מייצר אנשים שיודעים מה לעשות, ואין להם שמץ של מושג אם הם לומדים את השולחן ערוך.
אז זה גם נכון, זה גם הוא אבל. בוא, הוא לא למד את הסוגיה בגלל
מסקנות. מי?
השולחן ערוך.
אני לא חושב.
בעיקרון הוא מציג את ההלכה שלו בתור... שכיחותי, יש פה שלוש פוסקים, אני
מוכר ביניהם. זה נכון. זה עצמו אגב דבר מאוד מעניין, שהלכה הרבה נראית העובדיה, שהלכה כאילו היא סוג של מתמטיקה כזאת, של איזושהי משווה. ואני אומר, תמיד, אני אתן דוגמה, אדם שיודע תלכות שבת דרך שמירת שבת כהלכתה, אז ככה גם זה נראה, אני לא מתעכב פה על ספרים, על מהדורות, על פונטים וכו', אבל יש לשבת שלו גוון מסוים מאוד, אתה מבין?
לכן השולחן ערוך, אבל קיבל את כל המסביב, כמו הרמב"ם.
אני לא יודע אם לכן, אתה רואה שאחר כך היה חסר משהו בשולחן ערוך. השולחן ערוך לא כתב את זה עם רווחים לשים את ההערות, כן? הורדתי לכם פה את האלף והגימל שמשים בשח ואיזה. השולחן ערוך לא כתב את זה עם רווחים, הוא כתב שולחן ערוך, והוא לא התכוון שיעשו את זה, אני חושב.
כל הספרים שניסו לעשות ככה.
מה זה?
כל הספרים, זה גם שולחן וגם הרמב"ם, לפעמים שניסו להיות כזה, תנועות דרכותי ואיך הטוב. וזה לא
הצליח לך. דבר מאוד מעניין, ששמעתי פעם על חיי אדם, כשחיי אדם כתב את ספרו, אז הוא פחד שיעשו לו קיצור, כמו שיעשו לו שולחן ערוך. אז הוא אמר, אני אקרא לספר חיי אדם, ואף אחד לא יעשה קיצור חיי אדם, ויש. יש קיצור חיי אדם. שמעתי פעם מישהו. גם ספרות הקיצורים, אגב, הייתי יכול להביא, קיצור שולחן ערוך. זה בעצם לקחת את כל הדבר הזה, ולנפות את מה זה, טיק 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 טיק. שוין, אפשר להעריך גם פה. הבאתי חתם סופר, אמרתי שאני אקטין את מה שלא ארדקור, אז בסוף פעם נשאר לי הרבה, דגשתי רק את תחילת השורות, בסדר? שלום וכל טוב לתלמידי, הבחור המופלג, החוקר ושואל, כבוד הרב אהרון הרש, נרואה, גלילות ידו הגיען, כלומר, קיבלתי את המייל, מה זה?
מה היה הגימל?
גלילות ידו.
גלילות ידו?
זה לפעמים הופיע עם הגוף, זה גלילות יד קודשו. הכוונה, קיבלתי את ה-SMS, תמיד. ואם כי אין מה ראוי להשיב, זה מאוד חשוב. ואני אומר אותם, לא חיפשתי הרבה, בסדר? תפרגנו לי, לא בררתי תשובה בפינצטה. דפדפתי קצת, מה שנראה לי קצר יחסית לקחתי. ואם כי אין מה ראוי להשיב על שאלה הלכה למעשה לתלמיד יחידי במקום שיש לו רב, ומר דאתרא, מכל שכן בדיני ממונות. אך מכל מקום, השילה הוא מה שכתב בשלהי איגרת, בשלהי איגרתו כנראה, בעניין ניחא ליה איניש, זה ניתב וניצב בממונה, ואברר לו הלכה הזו בעזרת השם יתברך. אני מבטיח לו לקרוא את הכל. מרסינה ואחרות מונחה דלה אחרי קבור חז"ל ג' גנות למעשר בהמה, ואז הוא מתפלבל בדבר הזה. והנה, עכשיו הוא באמצע אומר, כן רק אם אתם רוצים לעקוב, יש שם ככה בשורה האחרונה, עיין פרק כמה דחגיגה. והנה סתם שעס לפרק כמה דפסחים כמה, המזכיר בית לחברו ככה וככה וככה. וכתב הרב המגיד לחות חמצו מצב בשם הרמן ככה וככה. אבל מוכח בא במציע כפתי דף וזה, ולמדו ממנו פוסקים לתלית כל שלנו כדי לא יסף פרק הספינה. והאומנם פסקה בא במורדכי, בא במציע יקשה מספר תורה חמץ. כן, תתן ליהודים מהרחוב לקרוא את המשפט הזה. ואומנם במורדכי ספב דבא מקשה מסת אחמץ. אני לא אומר לכם שהוא חושב שגם האחמץ הזה זה ראשי תיבות. בסדר? אחראי משמרת, משהו צדיק. ותראה את זל דרך המאר שלא מידת טובה ודאי לא ניחא לי. אך כתיב, אז תביא נראית השם מידת קדושים תמצא. שימו לב, נראה לי, אני דעתי, דן שני תירוצים, שייך יד עדי. הוא ממשיך. ואומנם אחרי שזכינו, והנה הרמב״ם, ונראה לי כסף משנה, ודברי הריץ, ומתת תרמילה, ולפי זה וכולי וכולי וכולי, ולא נשאר בהם, כן, שורה אחרונה בצרות ובקטנות, ולא נשאר בהם פיקפוק וספק בעזרת השם יתברך, ויחתום בברכה פרשטבורג כאור בוקר ליום ה' י"א טבת קופצה דיבט דפרט קטן, כותב דבריי, משה הקטן סופר, מפרנקפורט, פרנקפורט דמיין, עד כאן. תגידו משהו, קודם כל תשובה אחרת, אחת הקצרות שמצאתי, מה עוד? מה יש פה? זה קל, כן? מה השפה? מה?
אני רוצה
הפונט. הפונט שלו השתנה, כן. כן, חבר'ה, תגידו משהו.
לא,
אני אמציא
כלום.
מה הוא?
לא
אמציא
כלום.
אני יכול,
לא...
בכל
הביא,
בכל... מלא מקורות. אוקיי, אני חושב שהוא כן המציא, הוא כן מביא את
עצמו. הוא מביא סברות. הוא
מביא הרבה סברות, נכון? הוא מתאמץ מאוד, הוא זורק ככה את המקורות אחד על השני, ומשהו, הוא מציא וכו'. מה עוד?
זה למדני.
זה למדני. בסופו של דבר זה כאילו שוט, זה כאילו הלכה, שימו לב, הוא אומר לו בהתחלה הלכה את הרב המקומי, אבל בשולי הדברים שלך היה משהו, אני חלה דלידה ומצדה, יש לי מה להגיד על זה, בום! נכון? עכשיו, זה כמובן הצגה מסוימת של הדברים, החתם סופר ודאי ענה על שאלות הלכתיות, ופסק מאוד, ובאה בעצמו, רב קהילה וכו', אבל פה אנחנו נחשפים לז'אנר של השפה ההלכתית, שהיא כבר שפה שחורגת מהתחום של ההלכה כפרקטיקה, והופכת להיות שפה סגורה, שפה של תלמידי חכמים כמובן. אם איתן דיבר על מה עושה השולחן ערוך לאדם מן הרחוב, אדם מן הרחוב לא יכול לקרוא את החתן סופר, אין מצב שיקרא את החתן סופר, בסדר? גם תלמידי חכמים, כאילו, גם בחורי ישיבה לא יכול לקרוא את החתן סופר. ואני חושב שההלכה גם הופכת להיות, ואני מדייק, זה לא שזה לא הלכתי, ההלכה הופכת להיות בהרבה מובנים משהו שלא אמור להיות גם רלוונטי. זאת אומרת, יש להלכה גם את ההיבטים הרלוונטיים שלה, אבל יש שיח הלכתי שלהם שהוא כבר מנותק.
רלוונטי למה? למעשה או
להתרחשות המציאותית
מבחינת סוג הנימוקים שלא נימוקים
סוג הנימוקים, העובדה שהוא לא בכך רוצה לפסוק הלכה למעשה כתוצאה מהדבר הזה, העובדה שהוא כאילו הוא מפרסם את זה, אבל הוא לא באמת מתכוון שאנשים ילמדו את זה, אני חושב. אבל יש כאן איזשהו ז'אנר הלכתי חדש, אם תרצו, שמתפתח מאוד בדורות הללו, שהוא זה מין קליק אחרי של רבנים גם קצת לרב אחר. הרב אחר סוגל לקרוא את זה וליהנות גם להתענג על זה, אבל אבל מה לזה?
זה פסק הלכה למעשה.
מה זה?
לגבי שימוש
הוא ייתן פסק, הוא ייתן פסק, הוא ייתן פסק,
הוא ייתן שאלה,
נכון, אבל אני לא מכיר קיצור פסקי החתן סופר משותף. זאת אומרת, יכול להיות שהיה יכול להיווצר אחד כזה ואז הייתי מביא אותו לתור מקור חטא, אבל זה שאין זה לדעתי לא מקרה.
גם הדיון שלו הוא לא על הפרט של הספר, אלא על העיקרון המופשט שלי. ניחא לאיניש, ולפי זה הוא בונה את כל השטוגיות שהוא מביא, ובתוך זה אפשר להוציא איזושהי נפקמינה, אבל זה לא, הטיעונים הם לא מתוך הנפקמינה, אלא מתוך העיקרון. זה הרי מה שבא מתוך יש הדיון.
הוא כאילו,
בעד כללי, לא בעד פרט. אותו ההלכה היא מתרחשת ברמה של עקרונות מופשטים, לא ברמה של מעשים. אפשר לגזור מהם מעשים, אבל זה בדרך העיקר העניין, ואין טיעונים שמתרחשים ברמה של למה לא כדאי שתקרא מישהו את הספר. זה מתרחש ברמה, אתה גם לא שואל על בן אדם פרטי, אתה מדבר על איזשהו עיקרון.
אוקיי. האחרון פה לפני הדברים האקטואליים זה הרב עובדיה. ומה שעשיתי, הקטנתי, אני מקווה שלא חטאתי, אבל הקטנתי את כל הדברים שבהם הוא לא אומר שום דבר מעצמו, אלא רק מצטט. בסדר? נשאלה, נשאלה. שאלה, פועלים משכימי קום שצריכים להופיע במקום עבודתם בשעות המוקדמות של הבוקר, למתי אפשר להתיר להם להתחיל בתפילה בקריאת שמע ולהתעטף בציצית ולהניח תפילים בברכותיהם בפרט בימות החורף שהצריכה מתאחרת? תשובה, במסכת ברכות ככה מבואר רש"י בדעת הרמב"ן והשפה של המהב"א מאירי, וכן פסקו הרמב"ם והמהב"א תורו בשולחן ערוך, וכן עיקר למעשה, עכשיו הוא מוסיף, ובפרט שלכל הדעות הן יוצאים ידי חובת קריאת שמע שהיא מצוות סמין התורה, וכן לברך על תעלות תפילין לאחר שגזר מדרכות וקדמות, כמה מבואר תפילת הרמב"ן, והנה זמן עמוד השחר שאני מוכרח את הפוסקים, נמצא שכל הראשונים הנה לומדים בשיטת מרן והרמ"א ששיעור מילו 18 דקות, וכן פסקו הרבה אחרונים, ומהם, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ולכן נראה מסקנה הלכתית, וקיצרתי את התשובה הזאת, וזה מיחווה דעת ולא מיביע אומר, שזה החלק היותר ידידותי שלו, וזה באמת תשובה הלכתית קצרה, וקיצרתי, בסדר? תשובות של עובדיה הן באמת ארוכות מניעה. כבר עסקו הרבה הרב עובדיה, אבל אני חושב שכן אפשר לגלות פה אותו בקלות, ההלכה שלו. תגידו משהו?
זה
מחקר
ושקל,
מדע, שפה,
כן.
זאת אומרת, הוא מביא את כל מה שיש בסוגיה. מי שמחפש מקורות, שילך לרב עובדיה. הכל נמצא אצלו. באיזונים שהוא מוצא...
מה היה ההבדל באמת בין הרב עובדיה? יש הרבה הבדל בין חתם סופר לבין הרב עובדיה.
שהחתם סופר כמו שראית, א' השאלה, שים לב, השאלה...
הוא מסכם.
מה זה?
הוא עושה פה איזה איסוף וסיכום.
נכון. אני חושב ש... כשמה שאיתן אמר קודם, אני חושב שדובר... אני חושב שהרב עובדיה כן עסוק בסוף, המושג הלכה שלו, ההלכה שאליה הוא מתכוונן, היא הפועלים. הם באמת מעניינים אותו. לכן גם הפסיקה שלו זה קשור כבר לשיקולי פסיקה ולא רק לשפה, אבל תהיה הרבה לעכב, ולכת לקראת הציבור כשאפשר, ושיקולים חברתיים וחינוכיים ותרבותיים, הוא הרבה יותר בסיפור הזה מבחינתו, והתשובות שלו הולכות לשם. ב', הוא מביא את מה שהראשונים והאחרונים אומרים, הוא כמעט ולא דן בהם. אז והחתם סופר כל מקור כזה זוכה לסברה ולהסבר ולנפקמינה ולהשוואה למקור אחר וכו', אבל עובדיה מביא לך, אלה אמרו ככה, אמנם ההוא אמר ככה, אבל עדיין אלה אמרו ככה. נכון? זה ככה עובד. מה עוד מאפיין את השפה שלו?
כן, בהירה.
היא בהירה, משתדל לפחות להיות בהיר, נכון? מדבר עברית, נכון? הוא עמוס אבל בהיר. זאת אומרת, הוא כן פונה לציבור הרחב, וכשהוא ראה שהוא לא מצליח, אז מה הוא עשה? שנאמר, אם אין אני לי, בני לי, נכון? והבן שלו הרב יצחק יוסף, הוציא את הלבוט הזה, שזה בעצם קיצור, קיצור האור.
זה בנוי כמו שולחן האור.
וזה בנוי כמו שולחן האור, נכון. ולמטה, בהערות השוליים, הוא מביא את... ראיתי בתשובת כתב יד, אדוני אבינו מורי ורבי, הוא נותן את זה. טוב, מה עוד, הרב עובדיה? אולי לא, עוד משהו עוד לא?
זה חשב על זה שהוא כן פועל נכון לשים את עצמו בסוף בשורה התחתונה של כל החברה האלה ולא רק להגיד מה לעשות נגיד, למרות שפשוט שאלה שרוצים בסופו של דבר לדעת הפסק הם לא צריכים את זה, כאילו יש פה איזה מין משחק בין הבן אדם הפשוט ששואל לבין הצורך להזכיר את כל הדורות ולא לדבר בשם עצמך אלא רק בתור זה שיודע את הכל ומוסר לך את התמצית, כאילו את כאילו זה קצת גם מדהים על כתפי ענקים כזה, אני לא נותן שום דבר מעצמי, אני רק ממפה את כל מה שיש, והגאונות שלי היא גאונות של הצטברות ולא של, לא של עמדנות ולא של החלטה, כאילו של כוח כזה. זה מין כאילו סמכות מצטברת כזאת, שאני פשוט בגלל שאני במקרה יודע את הכל, אז אני יכול לדעת לך את השורה התחתונה, אבל אם היית קורא את כולם, אתה מגיע לאותה מסקנה, אני מסתם. וגם יותר ברמה של ה... הם אמרו ככה והם אמרו ככה, ולא ברמה של סברות. אין פה כאילו נראה
כמעט
נימוקים, לא, ככה...
רק שזה משרת אותו.
כן.
אבל איתן, זה לא רק זה, הוא פשוט יודע שיום אחד יפתחו תמיד איך החיים אחרים, תעשו את השם שלו וינסו לחלוק עליו, וכל שואל את זה מראש, הוא בונה את ה... בתוך הטיול הזה שהוא עושה בכל המקומות, בנוי פה כל הכללי פסיקה שלו. והוא כבר הכין את זה, את המבנה של... שהרוב נמצאים בחלק הזה, ויש את האלה שנמצאים פה, הוא כבר בנה את זה באופן כזה ש... יום אחד זה יעמוד לאימות מול למה הקלת כל כך, או משהו
כזה. אני מסכים, אני רוצה להגיד שהתמונה של ההלכה שלו באמת, לפחות לפי הסיפור הזה, מה שנאמר עכשיו, היא באמת תמונה של הרבה יהודים, במשך הרבה שנים עשו הרבה דברים, הלכה זה עסק כאילו ממש ממש עמוס בדורות, באנשים, במילים, זה משהו מאוד 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 עמוס, מאוד רציני, ואנחנו בסך הכל הולכים עם הרוב. אנחנו עושים מה שעושים, זה מאוד מאוד חזק, כאילו גם התשובה הולכת לשם, גם ההלכה הולכת לשם, מה שעושים הרוב, ואני, כמו שאתה אומר, אני בסך הכל, אתה יודע מי אמר, יודע מה אמרו יותר, ולא...
זה לא
רק הרוב. יש שיקולים שהוא יכניס לפעמים, אני אגיד, אני מעדיף, אבל לא הם לשלוף זה מהשרוול, אני חושב שכדאי ככה וזהו, כאילו אף פעם ככה נראה לי את האחריות על עצמו מלכתחילה, והוא יכניס את ההתערבות שלו אחרי שהוא נתן את כל השאלה.
הבנתי, אני אומר לאחי, איכה, זה התספק, ספק, אם הלכה קרמבה, מהלכה קרמבה, ואם הלכה קרמבה ספק אם ככה ככה, ואם הלכה קרמבה ספק אם ככה או ככה, וממילא בוררים לו להתיר, ואני אראה אותי כתבתי.
אני חושב
אבל גם מרן, הוא בסוף אומר, את התשובות שלו למה, כי קיבלו את דורה אותה, ועד אשכנזים הגיעו טיפין טיפין לארץ וכמה כמה בתים, וכן הורו החידה והברגי יוסף.
אבל זה לא
כזו,
כאילו...
תסתכל על זה.
תמיד הולך אחורה.
אבל תסתכל על השפה. עוד פעם. זה שהוא בסוף, אתה אומר, יש לו מוטיבציה, והמוטיבציה שלו מגולמת בשורה להחזיר עטרה ליושנה, נכון, על זה כתבו דוקטורטים. אבל בסוף תראה, באופן שבו הוא מספר את הסיפור, הוא לא מספר אנחנו מהפכנים, אנחנו קראים, מחזירים עטרה ליושנה, הוא מספר אנחנו הרוב. זה הסיפור, אתם יודעים מה אני אומר?
זה לא זה, זה גם כל הטיעון בין הברות זה מאוד טעון. זאת אומרת, אפשר לשמוע פה שהוא יודע מול מה הוא הולך להיאבק.
ודאי.
אבל הוא לא נאבק בכוח שלו, הוא מתחילה, הוא מביא למאבק את הכמויות של האנשים שלפניו. הוא לא אומר, אני, כי יש לי כתפיים, אני נכנס למאבק
הזה. יש אנחנו, יש שם, אנחנו
הרבה. אבל יש, המאבק הזה נבנה על
המאבק. במשפט האחרון, אחרי כל גוש מקומות, אפשר לעצמו את העקיצה שלו, שזה הוא. וכל המקומות לפני כן, לא היה זקוק להם.
כן. אני לא בטוח, אבל טוב. אוקיי, ונעבור לשני המדיומים האחרונים. הראשון הוא מדיום של השאלות באינטרנט. הז'אנר של השאלות באינטרנט הולך ותופס תאוצה ב-10 שנים האחרונות, מאז האינטרנט הפך להיות איבר מגופנו. מורשת, כיפה, ישיבה, מי שאתם רוצים, כל מיני רב היום יש לו אתר משלו והוא עונה תשובות באינטרנט, וקשה להכליל, הן באמת תשובות מגוונות. והתלבטתי אם להביא בסוף אחד לא להביא כל כך הרבה, אבל הבאתי רק תשובה אחת שמצא חן בעיניי, ועוד שתי שאלות אקראיות, ונפתח את זה רגע אחד. שלום, נולדה לנו בת לפני שבוע, שמי תחייה ושם בעלי שחר. יש לנו בן בשם אלי, ועדיין לא עולה לנו שם לבת. האם יש לך שם להציע? תודה. תשובה, ברוך השם, מרחב לשלום, עזרת השם. ראשית מזל טוב, ירצון שיזכו לגדלה מתוך נחת ושמחה, ובריאות עונה. מה דעתכם על יעלה אור הלל מיכל מיטל רותם הודיה תרה צילה וכולי? בהצלחה, אני לא אביא את שם הרב כי זה גרום לכם לחייך, אז אנחנו נעצור. עוד שתי שאלות. תוכן השאלה, אני עושה עכשיו עבודה בתושבה, ורציתי לשאול, מה דעת הרבנים על טיולים לחול, להתאוורר וכו'? האם הם חושבים שזה כלול בכלל מהקריטריון של לצאת מהארץ? תודה רבה. זאת שאלה של שביעיסט שרוצה לכתוב עבודה והוא עצלן. אז נכנס לאינטרנט והוא כותב. ואני אומר לכם שבדידיה ועובדה שאני שומעים לי כל מיני להסביר פסוקים בתנך וכל מיני כאלה, ואז אני כותב לעצמי את המילים של הפסוקים בתנך בגוגל כדי לדעת מה ההסברים האפשריים, לפני שאני אקום מהכיסא, אני יודע, ואז אני מגלה שאותה שאלה נשכחה לעוד ארבעה רבנים באותו יום באותה שעה, והם כבר ענו עליה, כי הם היו יותר זזים ואני הגעתי אליה רק ביום חמישי בסוף שבוע. אז אני כותב, ראיתי שענה על זה הרב הגאון אהוב ואהוב. שלום הרב, חתכנו בטעות בצל עם סכין בשרי לא בן יומו על קרש חיתוך חלבי מזכוכית. מה דין הקרש המצא והסכין? ואם היינו חותכים בשר עם הסכין באותה יממה, האם זה היה שונה? תודה רבה. והרב עונה תשובה עניינית הלכתית, מאוד יפה, לא הבאתי אותה בפניכם. ועוד כהנה וכהנה שאלות מכל סוג, חלמתי חלום רע, עד אם הרב יכול לפרש לי את החלום, האם ב-12-12-2012 התהפך העולם, מה דעת הרב על מאיה, אינקה, בודיזם וכו' וכו', מה דעת הרב על גיוס בנות לצבא, הרב אני נופל בשמירת הברית, תן לי עצה, אני ובעלי על סף גירושין, מה אני צריכה לעשות עכשיו, אני נמצאת בהודו, אני רוצה לעשות רסטה בשיער, האם זה יעכב לי בתור חציצה לתבילה? קיצור, אולי אני אעביר באמת... בואו נבזר את השם שבוע, אבל נתן איזה שעה, נתן לך כמה דוגמאות משאלות שעניתי עליהן.
וואי, לכבוד מורים הוציאו כל בצל את השאלות, אנחנו מצליק איזה שאלות את הרב שאלות, כמו שאלות, הרב, עמדתי בטרמפיאדה ועברת לי עדי ולא עצר אותה, האם זה אומר משהו על הצירת הרם כאילו?
זה אמרי סגל, והיה עובר ב-18 ולא עוצר לאנשים ששואלים שאלות מעצמנו. מה, בואו נגיד משפט על זה. על המדיום, על המסר, על השפה, מה קורה להלכה בעולם כזה, מה זה מייצר.
קדם, התודה רבה, זה חזק. זה... שכאילו יש לו יחס של, כן, של סוג של שירות, תודה רבה שאתה עונה לי, זה לא יודע, זה...
כן.
אף פעם הלכה לא נראה לי תפסה ככה.
אוקיי.
אני לא יודע מה זה אומר בדיוק, אבל זה...
טוב.
זה כמו שיחה כזאת. כאילו, דווקא לא יודע אם אפילו לקוח, כאילו, לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה מבקש ממנו משהו, אתה אומר, אתה יודע, אין פה את הסמכות כאילו של ה...
זה שיחה בלי נוכח, כאילו, הכל אנונימי, הכל זה, אני לא מחויב לזה, כאילו, לא יודע, עבודה לא בית ספר.
יש גם ודאי ברמת התקשורת משהו שהוא לא שוט שהיה פעם שזה מישהו ששואל ומישהו שעונה וגם לא ספר הלכתי שאני אומר את הספר הלכתי יש כאן שוט אבל אנונימי כן, אנונימיות של האינטרנט פה מאוד מאוד חזקה ומאפשרת לאנשים לשאול באמת לתנות את צרותיהם באורך ורוחב והלכת לא ספר בבקש השאלה לא תפורסם באתר עכשיו זה מאוד מצחיק, כדי שאתה צריך מישהו לא, אתה יכול לענות לתשובה ישירות למייל
אבל אני אומר, הייתי מלא פעמים באתרים שכתוב בבקש
השאלה אז הרב לא היה בסדר מה עוד?
לא, זה יתפלק, מה זה?
מה זה?
זה
השב לכולם,
איפה? לא, זה ככה עוד, צריך לעשות וי שם איזה כוכב לשונית. מה עוד, חבר'ה? איזה מין הלכה יש לנו? ההלכה של הנוער של היום. היא מאוד נגישה, בכל שעה. דחוף, אתה יודע, אחד בלילה, דחוף ארבעה סימני קריאה או שלוש פעמים פי סופי, דחוף! מה דחוף? לא יודע, קניתי זה, האם אני צריך לעשר?
יש לו את
הסמס. עוד רגע. זה יחריף את זה עוד יותר, אבל זה גם יגביל אותנו.
אני מאוד נגיש למצוא את התשובה. כי אני רוצה
את
התשובה.
מאבי עומר,
אני צריך להתחיל
להסתכל במותח, ואז
לראות
בדיוק עוד תיעוד
בתוך
איזה... כן, פרויקט פשוט עשה שירות מאוד טוב בזה, ואתה צודק.
אבל הוא לא
עמוני. פה אתה מדבר על אנשים שכבר לא שואלים שאלות ושאל את הרב, אלא מחפשים בתוך פרויקט פשוט, נכון? כותבים תנור פירוליטי, תיק, מקבלים את התשובה למקום של הרב רוזין. נכון. מה עוד?
גם העניין של האנונימיות, זה נושא שנייה, שאפשר לשאול הכל, שזה לא היה
ז'אנר. או שזה היה בעל פה, לא כותבו את זה, זה היה בחבר, זו אנטימית.
לא, דברים שאנשים מתביישים
בשביל.
אז מה בעל פה?
ניגשו, ניגשו לרם שלהם,
ששאלו חבר שלא איזו לאף אחד.
לא, לא איזו לספר את זה לבן אדם, לבן אדם.
אוקיי, מה עוד?
אולי משהו
קצת
התשובות?
כן, לא הבאתי תשובות.
הן יותר קצרות בדרך כלל, נכון?
הן מאוד קצרות בדרך כלל,
למרות שיש המון המון שאלות, יש פחות זמן לרב,
כאילו
למה
זה... א', העין קוראת איקס מילים בתוך מסך, אתה לא מתחיל עכשיו לקרוא תשובות אורקוד, לא בשביל זה שלחת שאלה במייל, היית הולך אם אתה רוצה, אם אתה פתח את ימי עומר, אם היית רוצה את המסה. זאת התשובה, מצד אחד. מצד שני, שמתי לב שלפחות הרבנים, לא יודע, שעונים במייל, בתשובות האלה לאחרונה, הסתכלתי ככה לפני השיעור, לא כותבים כן, לא, אלא אם כן זה שאלה של הבשר וחלב, אז הוא כותב כן, לא, אם מישהו כותב יש לי בעיה בזוגיות, אז הרב לא יגיד לו מה שיגיד לו פריגר עליו, הנה את משלוש מיליון, כי זה לא אס-אמס, זה מייל, הוא כן יכול לכתוב, מצד שני, הוא לא יכול באמת להתחיל להפגיז, כי זה לא המדיום, תתחיל לכתוב עכשיו מילים, מי יקרא את זה? זאת אומרת, זה נכנס לתוכה 100 מילים, 200 מילים, לא יודע כמה. מה עוד?
משהו שיש קצת
בעלה
זה הכישורים, שזה
קצת,
שזה
כלי
נחמד שנכנס לתשובות. חלק מהתשובות, אבל אם יש...
והאם
תשובה
שכבר כתבתי... אז מה זה אומר? נו, בואו נדבר אותם על ה... מה זה אומר על ההלכה?
זה אומר שהמדיום יותר חזק מהרב, כי הרבה פעמים אתה גם לא בוחר רב בגלל שאתה מכיר אותו, אלא כיוון שהוא עונה תשובה באינטרנט הוא כנראה רב שאפשר לשאול אותו שאלות. הוא גם לא הביא שום מקור אחר. אז בעצם התכלס אתה שואל את האתר ולא את הרב הספציפי. ולכן הוא גם יכול להפנות אותך לתשובה של מישהו אחר או לתשובה שלו, זה לא, זה כאילו... הקישור הוא אותו קישור.
ואיזה מין הלכה הזאת ששואלים את האתר?
רגע, המדיום עושה את הרב. זאת אומרת, אז רב כזה הוא כבר באמת נהיה אותו מפורסם והרבה...
כן, אבל הוא מפורסם. הרב הוא שם כזה, הוא לא מפורסם בגלל ש... זה לא משליך, אני חושב, זה לא גולש לשום תחום אחר. הוא לא יגיד לך מה להצביע ואתה לא תלך לשמוע שיעור גמרא שלו. זה מה שהוא עושה, הוא רב אינטרנט, וגם אם הוא עושה דברים אחרים, יש לי ניתוק הרבה פעמים בין הרב באינטרנט לבין הדמות הפוליטית שלו, מה שלא יודע. וכאילו זה נהיה מין מערכת שנותנת תשובות הלכתיות. זה אני כאילו משני הצדדים, גם
אתה חושב שאתה מדייקים, כמו ה-SMS של האגד.
ההלכה במובן הזה היא גוגל, אם תרצה, או מייקרוסופט כזה, נכון? זה איזשהו סוג של מישהו שיודע. אני יכול להגיד יותר מזה, שהרבה פעמים התחושה, זה אמר אביגדור אריאל על פרויקט השו"ת, שאתה צריך לעשות כשאתה כותב איזה תשובה אתה רוצה, ואומרים לך איזה רב אומר את זה. הרבה פעמים הרב כאילו כותב את זה ככה, או השואל מחפש כאילו את הרב. מצד שני, יש לי תחושה...
גוגל עושה את זה, אתה כותב נושא הלכתי, ואתה מדבר מלא תשובות מאתרים, אתה מוצא
מישהו. אתה בוחר לך את זה. נכון.
וככה זה
רוצה. טוב, עוד מילה להלכה הזאת, אנחנו ככה...
אולי אתה צריך לסיים לך? זה זמין, אז אנשים שלא היו שולחים, לא היו כאילו כל כך...
עוד שבוע.
רוצים לדעת, פתאום שואלים.
בוודאי שהציבור יכול להיות הרבה הרבה יותר רחב. הנגישות הופכת להיות מאוד מאוד רחבה, כן, להבדיל, אני מהחתם סופר שאף אחד לא מסוגל לצלוח אותו. פה כל אחד יכול לשאול, אני חילוני, רציתי לדעת האם אפשר...
הוא לא יכול לשאול כל דבר, כי יכול גם לשאול בשם הבת שלו.
נכון.
למה לא דעתו לשאול גם בשם אחר שאלה כזאת?
נכון. כל אדם הוא שואל פוטנציאלי.
כל אדם הוא שואל פוטנציאלי, כל נושא הוא אפשרי, כל רב יכול לענות גם כך. יש כאן איזשהו סוג של...
יש גם נזילה בזה שלא רק רבנים עונים תשובות באינטרנט. כי יש לך, נגיד, בדיוק ראיתי לא מזמן, באתר קולך יש שוטים, כל מיני נושאים שאומרות כל מיני נשים שהן לא פסקות, אבל הן עושים כל מיני שאלות שהן משיקות להלכה. אז יש דברים שהם יענו, ויש דברים שיגידו, אני לא פוסקת את זה, אני לא אומרת, אבל תדעי לך שיש רבנים שמתירים. כי אומרת, היא שואלת איזה שאלה,
תחפשי בגוגל.
ככה, 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 כל הדברים האלה יש מתירים ויש עשרים, ויש מספיק גדולים לשני הצדדים, אז בסדר, סתות באישור עולם. ממילא אתה יכול לשאול כל מיני אנשים בכל מיני תחומים, ואז הסמכות גם באמת מתפזרת.
הסמכות ודאי מתפזרת, והופכת להיות...
בטלת.
יש גם, סתם,
אפשר לנסות
חרדים שעושים
שם דבר? הם עוד לא מודים שיש להם אינטרנט החרדים, אתה אומר?
יש חרדים.
מה לא שומע?
השוטים באינטרנט הם מאוד כאילו, השולחן ערוך, מה שהם צטטו, מקסימום שולחן ערוך, בשלב ברורה, לא שחת, כאילו, לא תמצא התפלפלות.
אין גמרות.
כי אין הרבה זמן, ואם, כאשר התשובות של הצוות, נראה שהשפעים תשובות אמיתיות. לעומת זה, אני חושב שצריך להביא תחומים, בתום הדוגמה של השוק הדתי-לאומי, את התחומים, לא?
כן, תחומים, אבל זה באמת הלכה, אפשר לדבר על תחומים, לא עשיתי את זה, אפשר לדבר על תחומים, מה זה, איך נראית הלכה של תחומים, אתה צודק, אבל זה לא אותו ז'אנר.
זה המשלים כאילו.
כן.
השוטים האלה, כאילו, אין להם שאלה לימודי בכלל.
אני שואל איזה הלכה, אני אומר, אני טוען שהיום גדל דור בעולם שזאת הפריזמה שלו על ההלכה, וההלכה שלו מתעצבת לא רק מזה, ועוד הרבה דברים אחרים, אבל הרבה מאוד מכיפה ו... ודומה, במורשת. ואני שואל איזה מין הלכה יש לו, או איזה דימוי יש לו של ההלכה. אני חושב, ההלכה באמת הופכת להיות לא אישית, הרבה מובנים. היא לא ביני לבין המערי סגל, ולא ביני לבין הרם שלי, ולא אפילו, היא גם לא, אפילו לא הגדולה של הרב עובדיה, לא ניצבת כאן כמי שאומר לי, או מציב לי את ההלכה, לכאן או לכאן. אלא המחשב, האינטרנט, האתר, החברה הווירטואלית בהרבה מובנים. מכירת החמץ דרך אתר כיפה, אני חושב, היא סוג של מיצוי של הסיפור הזה. זאת אומרת, מכירת החמץ הווירטואלי, אני יכול לדבר על מכירת חמץ באריכות ולהגיד למה זה היה צריך להגיע בסוף למכירה וירטואלית, אבל גם ההלכה היא באמת כזאת, היא כל כולה איזשהו סוג של וירטואלית. אני כרגע לא בעמדה שיפוטית, אני רק מנסה לשקף.
זה יוצר כל מיני מעגלים יותר רחבים, כי אתה תתנהל אם אתה נכנס לאתר מורשת, זה לא אכפת לך איזה רב תיקח שם, זה שאתה בוחר באתר מורשת ולא באתר של תנועה קונסרבטיבית שיש לה גם שוט, זה נותן איזשהו מעגל שאתה אומר, מי שבתוך האלה שמותר לשאול אותם, זה לא אישי, אבל זה כן קהילתי. כי זה לא, זה לא, באמת, אנשים לא באמת רוצים להתיר משהו, זה כל מי שיציר להם הם יתירו.
רוצים שבאתר כיפה יתירו.
כן, הם צריכים רב שהוא רב, קיבל אתר, קיבל באתר מורשת סוג של חותם. ובסדר, זה בסדר. מי שיהיה באתר אחר, צריך לשתות עליו.
למה רק
להתיר?
כן, יש כאלה
שרוצים.
קיים לך,
שפשוט יש מישהו
פשוט.
כמה רבנים באמת, זה קורה הרבה.
כן.
הוא לא צריך לשמוע.
זה לא שכל מי שעושה באמת אדם מהתשובה.
אז יש אנשים, זו הדוגמה של הבצל. אדם חתך עם סכין בשרים, מצא לך להביא בזה, הוא פותח את הספר של הרב קנול החדש של האוכל, מה כתוב לו? יש לי שאול רב. עכשיו מה, הוא ישאל רב עכשיו עם הבצל, הוא ילך
אל הרב. חציסטי חטוב, יש כותבים ספר ולא אומרים מה צריך לעשות.
לא, לזכותה אני אומר שהם בדרך כלל לא עושים את זה, הרב קנול ברמריאל, אבל בסוף עם בצל וזה וזה, אתה לא יכול להגיד הכל, הלכות שהם באמת שואלים רב. עכשיו, יש לי שאול רב. עכשיו, מה התחיל שם לשאול רב? באמת, מה, הוא ילך לרב עם זה, הוא יתקשר אל הרב?
יותר משאלה אחת, כאילו, יותר
מהירה.
לא,
הוא עושה חיפוש.
לא, הוא לא עושה
חיפוש. לפעמים זה חיפוש, אנשים שולחים שאלות שבאותו אורך של הקלטת השאלה, הם היו עושים חיפוש בגוגל, באותו אתר הם קוראים את התשובה. לפעמים את שלי. אתה מבין, כאילו, יא, בסדר. כשאדם רוצה לטענות את צרותיו ולספר על הקשיים שלו, אז אני מבין, הוא רוצה לספר. מה זה? טוב, אני אכתוב על השאלה.
אמרו לי משהו שמאוד, לא יודע, מעודד בורות, אבל אין צורך לדעת כבר. כאילו, וככה אני, זה משהו נתון, אני עושה ככה ואני מקבל אותו.
נכון, וזה קשור למדיה בכלל, שהבן שלי צריך לכתוב עבודה על מקום שהוא ממליץ לילדים ללכת לטייל בו, אז הוא כותב בית חלומותיי, קופי פייסט, קופי פייסט, קופי פייסט, אבא זה בסדר? אמרתי לו, לא יודע, מה שלא תשאלו אותך, שאלו אותי איפה המקום נמצא זה כתוב, שאלו אותי מה שאתה פתיחה זה כתוב, שאלו אותי זה, אמרתי לו, שאלו אותך, אבל איך היה לך? הוא אומר, נכון, היה כיף, עמיתי ליפשיץ כיתה ג' שמגיד שלנו. זה מעודד, כאילו, יכול להיות חיפוש, יכול להיות צינון, קריאה מהירה, ניווט בין אתרים, אבל בסוף... באותו יום התחלנו עוד פרקי אבות בעל פה.
חלק מהדברים שאמרנו
בסוף פרק ג'
חלק מהדברים לא קשור דווקא לאינטרנט, כי גם שוטים של רבנים דתיים לאומיים שיצאו בשנים האחרונות הם גם קצרים.
מה למשל?
שוט של הרב אריאל, שוט של הרב ליאור.
הרב אריאל לא נראה ככה.
הרב אריאל?
הרב אריאל לא נראה.
לא יכול לשאול להביע עומר.
לא צריך שאותו להביע עומר, אבל תראה את הרב אריאל עונה על הפלת עובר במקרה של... מה קרה לך?
חשוט ה...
בועלה של תורה, מה קרה לך?
זה
יחסית, הוא בכוונה מקצר, הוא מרכז, אבל הוא מביא מקורות, הוא פורס את הסוגיה מההתחלה ועד סוף.
לא, כי זה שוט, וזה לא יודע.
אני אומר.
לא, שאלה
שלמה. אתה לא יכול להשוות, מה זה? שאלה שלמה זה אגף, לא הייתי... טוב, אני רוצה רק לקרוא מתוך מאמר של יואב סורק בהקדמות י' ב' אז תודה רבה, איתן. יואב סורק, הוא מגיב אל תשובה שהולכת ככה. כמו שכולנו כבר, השאלה, אני קורא את השאלה, כמו שכולנו כבר יודעים, ספורט זה דבר חשוב, ומובן מאליו שגם היהדות זה דבר חשוב בלשון המועט. והרבה פעמים הדברים מתנגשים. בסך הכל אני לא אחת מהבחורות היותר ספורטיביות שיש, אבל אני כן יודעת שזה דבר אינטגרלי לבריאות שלי, במיוחד שלי. סוף סוף מצאתי ספורט שאני באמת באמת אוהבת וזה ריצה. כמובן שצניות חשובה לי, זה אחד מהדברים הכי חשובים בשבילי, וזה אחד מהנושאים שאני הכי מתחברת אליהם ביהדות. ואם כל זה לרוץ עם חצאית זה סיוט. או שהחצאית צרה מדי, או שהיא רחבה, ואז הוא כל הזמן, נתקע, טעות במקום. ללכת למקום מבודד ולרוץ עם מכנסיים זה גם הפתרון, מהחשש להתקל בסיכונים אחרים כמו אונס. מצאתי פתרון, לרוץ עם מכנסיים רחבות, הטעות במקור, שברחוב שעוקפת עירי, שיש בו מכוניות נוסעות כל שעות היום והלילה, אבל בלילה אין שם הולכי רגל. רציתי לדעת אם על פי ההלכה יש מקום להיתר. בסדר? מה אתם אומרים על השאלה? קודם כל, יארי אומר וואו, נכון? זו שאלה מרשימה, נכון? בעיניי, שאלה מרשימה. עוד מי אני שואל? זה שואל את זה איזושהי אישה או בחורה. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את הרקע התורני שלה פחות או יותר, ואת החוויה שלה, ולמה היא שואלת את זה באתר? אולי אין לה רב, אולי לא נעים לה, לא יודע. היא שואלת את הרב. מה עונה להרב? אני לא אגיד את השם של הרב.
אבל גם השיקולים, חלק מהשיקולים זה סיוט. כלומר, זה השיקול בעיניי.
אם ספר, קודם כל יש כאן דיבור בגוף ראשון. ודאי, ודאי, זה צעי, אתה יכול לדמיין את ההקשר החברתי, אתה יכול לטעות, אבל אתה יכול לדמיין. עונה הרב כך.
הסיוט זה בגלל שדרכי הדרכי
נועד, מה יכול להיות? מה לי הולכי רגל, מה לי הולכי רכב? מאחר ואת נראית על ידי העוברים והשבים, ובעיקר שנהגים לא מעטים גם יעצרו לידך, או על כל פנים יעטו נסיעתם כדי לדבר עמך, אין להתיר זאת. זאת התשובה. תגידו משהו?
מפתיע.
לא ציפית. לא היית יודע, זה לא חשוב צורך העניין.
בסדר, זה רב של המפחה.
יש לך שאלה.
מה זה? אני קורא את יואב סורק, מהתקופה שהוא עוד היה שייך לציבור הדתי, אז...
נשמע שלי קצת יש לה תסביך כלשהו. התשובה לא כל כך מעניינת. הקשרות של האונס הוא קצת...
כאשר קראתי את התשובה הזו פשוט התמלאתי תרעומת. כל מי שקורא את שלדה של הבחורה היקרה הנ"ל רואה שאין לי מחפשת לפרוץ גדר, אלא להפך, מחפשת במסירות מרשימה ביותר דרך שתאפשר לה לבצע תימוני המצאי החלשים ובלי לפגוע בצניעות. היא הייתה מעדיפה ללבוש חצאית, אלא שאין זה פרקטי. היא מוכנה ללכת רחוק, אלא שזה לא בטוח. היא עלתה על מה שנראה בעיניה כפתרון היחיד האפשרי, ואימו היא באה אל הפוסק ולפשה בשאלתה, האם ניתן לחיות עם ההלכה או לא. והנה בהתעלמות מוחלטת מרוח השאלה. בלי אף מילה טובה על המסירות לצניעות בעידן כופרות, ובלי כל הצגת רצון לפתור את הבעיה, בא המשיב וסותם את טענותיה בשם ההלכה. ההתעלמות אינה רק מרוח השאלה, אלא גם המציאות הדתית ההלכתית, עובדה ידועה מאוד של נשים רבות המקפידות על צניעות בכל שאר המובנים, בכל הדעות, בשם מכנסיים, ולא רק ברחוב מרחוק לשם ריצה, אלא כמעשה יום יום. האם ייתכן שמעשיהן כל כך מנוגד להלכה ואין לו שום יתן להסתמך אליו, עד שגם כאשר מבקשים להשתמש במכנסיים במקום מסוים, הוא מתוך צניעות, מתחת לחצאית, אי אפשר למצוא פתח יותר? או שמא נצמד הרב המשיב לפורמולה הלכתית מסוימת שהוא מאמין בה, המקובלת על פוסק מסוים, ולא ניסה למצוא תשובה שתעלום את אותה שאלה, את אותה שואלת באותו מצב? וכולי וכולי וכולי, ואז הוא מרחיק, משאיר עם כל מה שיש לו להגיד על פסיבות. מה זה? אני רוצה להגיד, שלא רק שזה לגיטימי, זה מה שעושה המדיום. זאת אומרת, בהרבה מובנים, אם האישה הזאת הייתה הולכת אל רב בית כנסת ושואלת אותו שאלה, או פותחת ספר של הרב עובדיה, אם היא הייתה יודעת, או מתקשרת לרב, התשובה הייתה נראית אחרת. למה? כי רב לא יכול לענות ככה. כששואלים רב, רב לא עונה ככה. אני לא מכיר אף רב שעונה ככה. אין דבר כזה. רב רואה ומקשיב ועונה, אבל זאת הלכה אחרת. כשההלכה עוברת דרך האינטרנט היא מזמינה, זה מה שאני רוצה לטעון, השפה של ההלכה מעצבת גם את השיח של
ההלכה. אדם הולך זכות קצת, כאילו קצת יותר מדי.
נכון.
כי כן אפשר בהתחלה.
אז אני כשקראתי את זה אמרתי לעצמי לא יעלה לדעת, ואם אני יום אחד אין את שבועות באינטרנט, לא אמרתי את זה, אבל ביום שהתחלנו את שבועות באינטרנט, זכרתי את השאלה הזאת, וכל תשובה אני פותח, ישר כוחך, שאתה מנסה וכו' וכו', זה לא עולה לי שום דבר, וזה גם נכון. מה הבעיה לכתוב לאישה הזאת? נגיד שהתשובה שלך היא לעשור. שר כוחר, שאת משתדלת לשמור, די לך שלעיתים ההלכה מקשה עלינו, אך בסופו של דבר, לא יודע, תזכי לעולם הבא, או תקני תקני הליכון, לא יודע, אפשר למצוא איזה נוסחה שאתה רוצה. לפעמים ההלכה דורשת נסיגה, גם את זה צריך להגיד.
אבל לא, נכון, היא לא כתבה את כל התיאור הזה בשביל השתתפות, בשביל מישהו שיחיל עליהם. כדי לשפר את הכן שיגיע בסוף. אם בסוף, אם יהיה כתוב בסוף כן, יהיה בסדר. אם לא היה כתוב, אני לא משנה מה היה כתוב.
אני לא בטוח, אני לא בטוח את הצודק.
זה שאלה יפה, אם היה כתוב מה לי על זה, כן, נגיד. גם יואב היה כותב את מה שהוא כותב.
לא יודע, אני מניח שלא. אבל לא היה כותב ככה.
אפשר לראות הרבה שעות באינטרנט, אנשים כותבים, בבקשה מתחיל להיות לנו קשה, אנחנו רוצים יותר לזה וזה, ובסוף התשובה היא תהיה 1-2-3, ואם בן אדם מקבל את התשובה שלא משהו רצה לקבל, בסך הכל, הכי טוב לו שזה יהיה משפט כמה יותר קצר, לא רק כן, שיהיה גם איזשהו הסבר מינימלי.
כן, אנחנו נוסיף
פה לשאלים.
זהו, אבל הם לא רוצים שיחילו אותם, לא רוצים שהרב יחייך אליהם. זה לא...
להכיל אותם הכי טוב זה להגיד להם כן, ולהכיל אותם בדרגה שנייה זה להגיד לא, אבל כל הכבוד.
אני אומר שיצא לי לכתוב גם כמה שאלות באינטרנט, ואתה, אני אומר, עין מדלגת על הישר כוח על השאלה. אינסטרוקטיבית, היא מדלגת על זה.
אני יצא לי לענות כבר כמה... אני יצא לי לענות, מיכאל, אנחנו נכנסים כבר לדיון הצדדי, אולי צריך לייחד לזה באמת שעה ותענוג לדבר על זה. אני יצא לי לענות כמה וכמה תשובות כתשובות פרטיות. בין אם ביקשו ממני לא להציג את השאלה באתר, בין אם אני החלטתי לא להציג את השאלה באתר, ואתה יכול לקבל היום בנפלאות המחשב כמה כל תשובה שלך נצפתה. עכשיו, לפעמים אני רואה תשובות שנענו לשאלות פרטיות שנצפו 7 פעמים. מה יש לקרוא 7 פעמים את מה שכתבתי? שאלת שאלה, עניתי, לא הבנת, קראת עוד פעם, הראית לחבר. מה יש לחזור על זה כל כך הרבה? והתשובה, אני חושב, היא חד משמעית כזאת. אנשים רוצים לקרוא שוב, לא רק את הכן או לא שיש בסוף. הם רוצים את מילות החיזוק, ואת מילות העידוד, ואת השריך שאתה זה. אני מרגיש שזה לא, זה לא משחק, ככה אני מרגיש. אבל אנחנו גולשים כבר לשאלה איך עונים, אני רוצה להגיד משהו על המדיום. בסדר? והדברים שלך הם מחזקים את מה שאני אומר. שהמדיום מזמין בהרבה מובנים את הקורקטיות האנונימית, הפרקטית, המיידית, הווירטואלית. זה מה שהמדיום הזה מזמין, וזה הופך את ההלכה לכזאת. אני אגיד יותר מזה, אם אתה צודק, זה יותר חמור. זאת אומרת, אם האנשים מחפשים היום, וחזות ההלכה בשבילם זה, תתיר לי, או תאסור לי, בוא, תגיד כן, לא, זה
מה... אבל להפך, מה, בן אדם ששואל על שם, בן אדם שמספר שהוא רב עם אשתו, שזה לא קשור, לא קשור להלכה, אז זה לא...
זה קשור להלכה, הרי שהוא שואל את זה בתוך שוט של שאלת
הרב. בסדר, אבל אם הרב יגיד לו, מבחינה הלכתית, אין עניין לשם, או...
אני אעשה את זה.
בסדר, אבל נגיד, אני רב עם אשתי, תשמע, זה לא קשור להלכה. אז זה לא, כאילו, לא...
הרב יגיד לו, תשמע, אני זה, עדיף ללכת לפסיכולוג במקרים כאלה, אולי לייעוץ זוגי,
כן,
אני יכול לייעץ לך כמה עצות, אבל זה לא התחום שלי, ואז להגיד כמה עצות.
כן, אבל רבנים גם נותנים עצות באינטרנט, וגם...
כן, זה נכון.
וזה, כאילו, זה מה שאנשים רוצים, ההפך, לא דווקא תשובות בכלל לשאלות הלכתיות.
אולי שאתם מה שרוצים, אולי שגם וגם.
70% מהשאלות שלו הם לא הלכתיות. אנשים שרוצים עידוד וחיזוק וכאלה דברים, אז זה מה שהם רוצים, לא...
אני אומר, בעיניי עוד פעם, זה הופך להיות חלק מהשיח ההלכתי, כי בתוך אתר כיפה אין מיון לשאלות של מי שמחפש חיזוק ומי שמחפש תשובה לגבי הבצל. הרב הופך להיות זה שמחזק וזה שעוזר לגבי הבצל. שימו לב שסמכות שלו בדומה לגאונים, סגרנו בפשוט אס-אמס, בכלל סגרנו את המעגל, הוא לא מסביר שום דבר, הוא רק אומר, נכון? בואו כבר נעבור לנושא הבא, תשובות, פשוט אס-אמס, חסד עשו לנו בוויינט, באנרג'י, לא יודע איפה שמביאים מקבצים של פשוט אס-אמס של הרב אבינר, והבאתי לכם שלוש, האם מותר לפוצץ חצ'קולים בשבת? כן. האם מותר להזין לשיריו של אביב גפן? לא. לאחר תקופה שהתחזקות רוחנית והתקרבות גדולה, אני חווה שורה של חווה. אני מחפש את צער רוחנית, או מה שפחות יעזור לי לשפר את המצב הנפשי, גולה קושרת וקודמו, תפילה ותשובה וצדקה. עכשיו, הרב אבינר עונה, קראתי באינטרנט, 3,000 תשובות בחודש. וזה באמת...
אני יכול להגיד
שזה
לפני הזמן של
ה-SMS,
היה אפשר להעביר מכתבים הביתה. מכתב, סתם בטבע שכתוב שאלות, ומקבל תוך 24 שעות תשובה, אתה כותב מגילה, אתה מקבל אותה תשובה, כמו ב-SMS. אדוני מי, לא אמרתי מה שאתה רוצה. לא, אתה בא וסף את התשובה.
שנייה, אני רוצה רגע להגיד בשבחו של הרב אבינר, היהודי עונה, תחשבו, 3,000, זה 100 תשובות ביום בממוצע, זה מטורף.
אתה תביא כל כתב מקום.
מה זה?
הציטוטים
כולם מדויקים, תמיד הוא כותב מקום.
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוודאי. אני רוצה להגיד משהו על המדיום, עוד פעם, תעזבו שנייה אחת את הפסיקה. העובדה הזאת ששואלים רב ב-SMS אם מותר לשמוע שירים של אביב גפן, מה זה אומר על ההלכה? מה זה אומר על הרב? מה זה אומר על יכולת? נגיד שהרב אבינר רוצה עכשיו לפתח שיחה עם הבן אדם הזה, כמה מילים הוא יכול לכתוב ב-SMS הזה? מה דעת? ומה התשובה?
מסוכן.
מילה. יכול להיות שהוא צודק. זאת אומרת, אתה נכנס לסד הזה, ואני לא אומר את זה בנימה בקוטי, אני רק רוצה לראות מה זה הלכה, איך מתעצבת ההלכה, מה זה... אז ודאי שזה הופך את הבן אדם לתלותי, כן? וזה שאנחנו תלויים בדבר הזה. ואנחנו כל דבר שולחים אס-אמס. פעם, אני זוכר, הייתי בכיתה ז', נסעתי לקייטנת נוער שוחר דעת, משהו מחד, לא יודע, מדע, בבר אילן. ההורים שלי היו בחספין, אני הייתי בבני ברק, הייתי קו הבוקר מהבית של סבא שלי עליה שלום, סבא שלי בדרך חיים ארוכים, עולה על קו 45, נוסע לבר אילן, חוזר, ואף אחד לא ידע מה קורה איתי. וככה חיו. ובערב הייתי מתקשר הביתה אחרי שנסעתי לדיזינגוף, ראיתי סרטים, רחמנא ליצלן, באמת רחמנא ליצלן, אז היינו בכיתה ז' בחספין, הגענו לעיר הגדולה, זו הייתה אטרקציה. בקו 62, כאילו זה היה בשבילי בן חספין, חוויה מטורפת, ואף אחד לא יודע מה אני עושה. ובערב אני מתקשר להגיד להורים, גם זה לא כל ערב. אני אשמע, מה קורה, הכל בסדר. היום איפה? אדם לא זמין 4 פעמים, נכון? היה מישהו שרחמנא ליצלן, מישהו שרצח את אשתו, אז שמעתי את האמא שלה מתראיינת, אז היא אומרת, התקשרתי לה איזה 4 פעמים והיא לא ענתה לי, סימסתי לה מה קורה, ידעתי שקרה משהו. מה, אדם מתקשר למישהו הרבה מבולה, נא, עכשיו, היא לא אמרה את זה מהמקום שלה, הייתה לי תחושת בטן של אמא, בסדר? אני גם לא שופט אותה בשעת צרה. זה סוג של קלות, אנחנו תלויים בדבר הזה. והרב הופך להיות אחד השמות שמופיעים כאן בקיצורים. אחד הפרקים בסרוגים, יש את הרב, לא זוכר מה ששואלת אותו, האם אפשר ללכת לניחום אבלים בשבע ברכות? אני זוכר את התמונה הזאת. הוא אומר, תגידי, אפשר, אי אפשר לתת רק שנייה אחת, טיק, 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 הרב שפיר אומר, הרב שפיר השתיים. עכשיו, זה ממש, ממש, ממש התמונה של המיידיות הזמינות הזאת, וזה מה שקורה להלכה. ואז ההלכה מנהל הופכת להיות הלכה שאומרים כן ולא, וגם אם אומרים, סוגריים שולחן ארוך חוף צדיק זין, אף אחד לא פותח, אף אחד לא אכפת להם אתה כותב את המקור או לא כותב את המקור, כי זה לא המדיום. המדיום של ההלכה שעובר דרך אס-אמס לא מאפשר לשאלה כמו אני נופל ומתחזק ורוחנית, שמישהו ייתן תשובה חוץ מי, תהיה חזק, תשובה, תפילה וצדקה, תקרא רמב"ם, מסוכן. תימן מסירת ישרים. זו תשובה מצוינת, אבל מה טוב בתשובה? זאת ששולח אותך מהסמס למשהו אחר. עכשיו, אני אומר, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה נצרך. כן, מה מברכים על מלאוח, שאל פעם תלמיד שלי בנווה שמואל, שאלך לא אוהבינות דוח דקה, מזונות. תשובה, אז הנה, טוב שיש אסמס, לא צריך לחזיר רבנים, לא צריך יותר מדי, צריך לכתוב ספר. כן? אני אומר, זה בעיניי דבר גדול, אבל תשימו לב מה קורה להלכה. שימו את זה ליד הגאונים, שימו את זה ליד הרמב״ם, שימו את זה ליד השולחן ערוך, שימו את זה ליד הטור, שימו את זה ליד שמירת שבת, שימו את זה ליד חומין, שימו את זה ליד הרב שונה בעל פה, שימו את זה איך שאתם רוצים. זה מה שקורה להלכה. אני אומר, עוד פעם, לא שיפוטי, זה מצב, וככה נראית ההלכה, וזה דבר שצריך לשים לב.
אבל זה לא יכול להיות אחרת שהשאלות הלכתיות נטו, אז היה עונה כן ולא, אבל שאלות כאלה, הוא אומר, זה לא המקום, כאילו אני חווה משברים. אומר לו,
תשמע,
זה לא המקום, ושיהיה לו שם טלפון.
אני אקצין, הבן אדם הזה ישלח לרב אחר. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שיכול להיות, אני איש לפעמים שואלים אותי, הרב, אני זה וזה, אני כותב ונשמח לדבר, אתה מוזמן לבוא, אני נמצא בישיבת שיח, כל ימות השבוע, אני לא כותב יום ראשון, בוקר עד ערב, אני אשמח לדבר איתך. אתה רוצה, אני משאיר טלפון. יש מקרים של זוגיות שכותבת אישה וכולי, אני כותב, אני לא יודע, אם את רוצה, אני אתן לך מספר טלפון של אשתי, את יכולה להתייעץ איתי עם מדריכת כזאת. זה לפעמים מכתב, אבל באופן עקרוני, אני יודע באחוזים גבוהים, א', אף אחד לא מתקשר, חוץ מפעם אחת, אני חושב שיש שאלה הלכתית, פעם אחת. וזה יום שישי אחד, שאלה הזויה, לא משנה, מעניינת, לא הזויה. מאתגרת. אנשים לא מתקשרים בדרך כלל למספר שאתה נותן. בדרך כלל, אני מאמין ניסיוני, יכול שאני לא טוב בזה, אני לא מספיק מזמין. לא מתקשרים. ובסמס, אם הוא היה כותב לו, שאל מישהו, שאל אותי בזמן אחר, תתקשר אליי, אולי כן, ואולי הוא היה הולך אל הרב שפירא 2, כמו שכתוב שם בישראל.
מה, וזה מספק אותו תפילה או שובה לדקה?
אני לא יודע, אני
כן, כשמרשם,
ממשיכים לשאול, אנשים שואלים, אבל אני אומר, זה התווך, זה התווך, זה המקום של הרב, זה המקום של ההלכה, ככה זה נראה. עכשיו אני אומר,
גם הניחומים השתנו, כאילו פעם היה מנחם בן אדם שיושבים איתו ומדברים איתו שעה, והיום תפילה ושובות צדקה, ויכול לשנות לבן אדם את המצב רוח, שעבור אותו מעצוב, לשמח, של...
שהרב אבינר כותב?
אני חושב ש... לא, זה לא מצחיק, אני חושב שכן. אני חושב שכן.
אני לא מספיק כמעט אם אני רוצה להלכה, זאת אומרת, ככה נראית ההלכה, מה זה ככה? חוץ מכן ולא, בסדר.
זה קודם כל, זה הופך אותה למשהו שהוא חלק מהיומיום באופן טוטלי כל הזמן. כל דבר, כל שאלה, כל וריאציה רוחנית, חברתית, תרבותית, משפטית, משפחתית, שוליכים שאלה לרב. זה הלך. זה דבר ראשון
שאתה רב למשהו אחר.
זה הופך את הרב למשהו מאוד זמין. מאוד נגיש.
אם זה היה אפליקציית רב יודע הכל באייפון,
זה לא רחוק.
זה
לא רחוק. זה ככה בדיוק, זה לא רחוק. השאלות הללו הן שאלות לאפליקציה של הרב יודע הכל. זה ככה עובד.
זה היה טוב?
לא, אני אומר, אני לא רוצה להיות שיפוטי כרגע.
לא, לא טוב או לא טוב, אבל אני שואל.
זה לא היה טוב.
תגידו לזה אחרי. לא, מה זה באמת שצריך משתה מורה?
אני חושב...
בשבת, כל 10 דקות, לפני שעושה משהו.
יש הבדל. יש הבדל. א', כי אי אפשר לנסוע למשנה, זה לא חוויה גדולה. ב', אי אפשר לנסוע למשנה ברורה בכיס. ג', האדם שנסוע למשנה ברורה בכיס, בסופו של דבר יש דברים שהוא יודע, יש דברים שלא יודע, יש דברים שלא כתובים במשנה ברורה.
זה לא היה חלום של הרמב"ם, שיפתור כל הרמב"ם על הגב, ויפתח וידע, ידע, ברוך
השם. זה
הרמב"ם על הגב. החלום של הרמב"ם היה שאת מה שכתוב ברמב"ם תדע על פה, ושאר הזמן תתעסק בדברים אחרים. מה שקורה לאנשים שאין להם גבולות של הלכה, הלכה הופכת להיות אין גבולות בין הלכה לעצה, לתמיכה, לכל מה שתרצה, לשמות לילדים, לפתרון חלומות, לברכות, למה שאתה רוצה. הגבולות מתשתשים לחלוטין. הכל הלכה לצורך העניין, או הכל לא הלכה, הכל עצה, בסדר? זה א', אני אומר, כל דבר יש פה גם דברים חיוביים, אני לא רוצה להיות נביזה, אני גם חלק מזה, אני חייב להודות על עצמי, אני מאוד מאוד מתייסר ומתלבט כל פעם מחדש, וחיים בלאו מקפיד להגיד לי שאני צריך לעזוב את זה. אני מתלבט בזה, אני אומר בכנות. שולח לי שאלות בטוטלה הרבנים, אמר לי את זה בעל פה פעם, אמר לי מה אתה משתף פעולה עם הדבר הזה? אני במובן מסוים, בעצם שיתוף הפעולה, לא משנה, שלי, של הרבנים, של העולם עם הדבר הזה, מייצר אנשים ששולחים שאלות, הרי זה יצא וביקוש, זה העולם. אתה יכול להגיד, אם לא אני אהיה מישהו אחר, בסדר, בגלל זה אני אנסה לעשות מה שאני יכול. יש פה משהו מאוד 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 עמוק, שהעולם הולך אל מקום שבו הכל עובר דרך המחשב, הכל, חשבון הבנק, הקניות שלך, הכל, אתם גדלים תוך זה, אני לא צריך לספר לכם, אני לא גדלתי ככה, לא היה לי פלאפון עד שהייתי ממה בצד. בסדר. זה עולם אחר, ובמובן הזה ההלכה והרבנות מתברקת פנימה, זה הופך אותה קודם כל לזמינה. דבר שני, למיידית, ללא מנומקת, בדרך כלל. לקצרנית מאוד מאוד ומדברת בשפה המיידית ונותנת סיפוקים מיידיים, ואם הרב לא עונה, אז עכשיו צריך להתנצל על האיחור. למה צריך להתנצל על האיחור? סליחה, בסדר? מישהו שולח לי מייל. עכשיו, אם אני לא עונה לו תוך יומיים, כאילו, מה הוא אומר לעצמו? אני מעריך. יאללה, הרב עושה. עכשיו, אני לא עושה את זה לחס שלום, אני פשוט עונה פעמיים בשבוע. שתדל. ואם הוא כותב דחוף, 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 שלושה סימני קריאה, אז הוא מצפה שמישהו שם, נכון? יספק לו את זה מיידי, כי ככה זה עובד באינטרנט. אני יושב מול המחשב, אם הוא יותר מחצי דקה לא יכול לפתוח את התשובה, אני אומר, נו, מה קרה? מה זה לוקח? 4 דקות. מה אתה בלחץ כאילו עד שהמחשב נפתח? אנחנו, זה הלכה ניתה כזאת גם כן. ואז לדבר על מהלכים חינוכיים ארוכים, ותהליכים ארוכים, ושיחה אישית, וכולי, זה כבר בלתי רלוונטי. והלכה משחקת בתוך המגרש הזה. אפשר אחרת? לא בטוח. זה עושה גם טוב? ודאי שכן. צריך לשים לב, צריך לשים לב. נסיים ב... אוי, הרחנו מאוד. נסיים במשפט אחד של הרב שי פירון. קראתם את מה
שהרחנו זה תיקון.
בתיקון. כן. ראיתם את הרב שי פירון? מה זה?
שרת.
עד שוב אס-אמס?
כן.
כולם מכירים?
לא.
אז הוא כותב... יש מעשה שהיה, בטיול נוסעים את א' על ריקשה שהכינו לו, הדואר הראשון היה מוזר, אני רוצה להודות לך על החוויה, אירוע חד פעמים, בקיצור מה שמסתבר זה שבישיבה תכנות בפתח תקווה יש אחד שהוא ילד של חינוך מיוחד, סוגריים, איני יודע מה הוא ילד של חינוך מיוחד, איזה ילד הוא לא מיוחד, אבל שיהיה, והשולח יצא בבוקר, ראה חבורה של נערים לובשים בגדי ספורט, כי הסמל הישיבה מתנוסס על החולצות, והם נסעו את חברם בריקשה מיוחדת. בדיקה קצרה הייתה סיפור מרגש. הכנה לחיים, צניעות ואינטימיות, בלה בלה בלה, וכולי וכולי וכולי. כושר גופני, רוצים לעשות שילוב, הולכים לעשות מרוץ עם הבחור עם הריקשה. בסדר?
להשתתף במרוץ.
להשתתף במרוץ רעננה? רעננה?
כן.
רעננה? עם בחור עם הריקשה. התרגשותי לא ידע גבולות, בשנים האחרונות הקדשתי זמן רב להטמעת השילוב בקרב התלמידים, החזון היה, עיקר ההשראה קיבלתי מהרב פרופסור פיינשטיין, לקראת המרוץ תחפו האימונים, כולם התרגשו, מרוץ רעננה הפך האירוע למרוץ השילוב, החבר'ה הרגישו שיש להם מסר חשוב להעביר, זה נתן להם הרבה כוח. מזג אוויר דחם. בתפילת השבת שקדמה למרוץ, עיין אחד התלמידים במדור שוט אס-אמס שבעלון עולם קטן, הוא מצא שאלה שהסירה את רוחו. האם מותר לרוץ במרוץ מרתון שמשתתפות בו נשים? כדרכו של המדור, התשובה הייתה חדה, ברורה וקצרה?
לא.
לא. כך נוצרה שרה חינוכית? האם מותר להשתתף במרוץ? איזה מעשה עשו? בשאלת זה של השרה לא הייתי מודע למתרחש. אמיתי לרשות הישיבה שיתף אותי, אני מבקש להתוודות, לא הזדהיתי עם הבעיה בגלל המסר, הקשבתי, מצאתי מצב מיוחד וכו' וכו', רציתי תשובה יותר רצינית, לא, הרגשתי שתשובה קצרה ולא מנומקת בשוט אס-אמס מכתיבה סדר יום חינוכי לא ראוי. ויכולתי להעלות על דעתי שכך הסתיים מסע מופלא, חשתי במצוקה. המלצתי לראש הישיבה הרב חגי לפנות לרב סתיו. ידעתי שהרב סתיו עסוק בכתיבת ספר ועוסק בתרבות שעות הפנאי, חלק מבחורים מתגוררים בשוהם, שבו רב שם, אז אולי. הרב סתיו השיב תשובה שסיבכה אותי. זה לא אסור, אבל אני במקומך לא הייתי מתיר להם לרוץ במרוץ. לא הספקתי לברר את המניע להמלצה. האם רוח ההלכה היא שאני את הרב סתיו, או שמא יש לחלק בין שאלה פרטית למסגרת חינוכית, וכו' וכו' וכו'. בכל אופן, הרב חגי הרגיש שתשובת הרב סתיו מכריעה את הכף. בבוקר יום רביעי אסף את התלמידים, שטח את השתלשלות הדברים וסיכם, הישיבה לא תשתתף במרוץ. מתחת לפני השטח, רעשו וגעשו. האם נכון שסוגיה כל כך חשובה תוכרע, או לכל הפחות תושפע מרוח התשובה ב-SMS? האם תשובה כל כך נחרצת על ידי רב חשוב מאפשר לדיון פתוח ונכון? האם באמת שבועיים של מעבר מתקופה חורפית לתקופה אביבית הם המניע לשינוי בפסיקה? אינני חולק על חשיבות הז'אנר של תשובות רבנים במסרונים. השאלה היא האם נכון להשיב על כל שאלה במסגרת הזו, ויותר מכך, אם נכון לפרסם את התשובות לשאלות הללו. שבועיים אחר כך התפרסמה שאלה נוספת באותו מדור, ובה נשאל תלמיד חכם גדול וחשוב על אודות מכתב התמיכה של רבנים בנשיא קצב, הרב השיב, זו שאלה מורכבת מדי לשוט אס-אמס. אני יודע שנדמתי, אבל בכל שבת אני מרגיש שמחצית מהשאלות מורכבות. דווקא פרשת הנשיא קצב מורכבת. התמונה הסתבכה עוד יותר, כשאחד התלמידים, שלא היה בשיחה עם הרב חגי, פנה בתום לב הרב שרלו, תוך כדי שהוא מבקש לברר כיצד עליו להתייחס לאיסור שפורסם בעולם קטן. לטענת הבחור, הרב שרלו ענה לו שהשתתפו במרוץ לכינוס שם שמיים. הגעתי לתפילה.
קצת
צרות של הרבנים. והדיון הבוגר הציבה 4 עמדות, ככה וככה וככה, והייתה הכרעה, והרב שרלו הסביר ככה וככה, והבריאות הנפשית גרמה להם להכריע שהם לא מסוגלים לקבל על עצמם להפוך את מרוץ רעננה למרוץ שליחים. הם החליטו לפרוץ מהמרוץ, לפרוץ מהמרוץ, וככה זה היה, וזה היה שיעור גדול של הכנה לחיים. הדברים פורסמו במוסף שבת, כמובן. אין לי מה להוסיף, זאת אומרת, מעבר לשאלה הלכתית שהיא שאלה מעניינת, אפשר לפתוח אותה לכל זוויות, הפריזמה של רשות SMS, יש לה את המעלות שלה, ויש לה את החסרונות שלה, ויש לה את האופי שלה, יש לה את הפנים של ההלכה שלה.
או שאין לה את הפנים.
או שיש לה את הפנים, האפליקציה של הפנים. נסיים, נסכם. עברנו ביאף על 1,300 שנה, 1,400 שנה, דרך כמה תחנות. פחות חשוב לי התשובות ההלכתיות שראינו, יותר חשוב לשים לב שיש להלכה שפה ושהשפה, שהדברים שאיתן אמר פה, אני חושב לשלומי ולצבי, מישהו שם שם מאחורה, הם מאוד חשובים. זה לא רק שזה מה שאנשים רוצים, או זה מה שהפוסק עונה, אלא שהאופן שבו הפוסק מגיב ומייצר את השפה של ההלכה, וזה הוא גם מייצר את קהל היעד של התשובה, את השפה ההלכתית, את הרוח של ההלכה, את החוויה של ההלכה, וזה מה שרציתי להגיד. ואני חושב ש... טוב, אולי בדברי הסיכום לכל הסדרה כולה, אני אגיד כמה מילים על מה אני חושב, כי הלכה, אני חושב שאפשר כבר לדעת את זה, בהרבה מובנים, אבל... זה הרבה יותר מאשר כן ולא, נגיד את זה ככה. עד כאן. שאלות, תיאות. שמחה על העריכות, לא ציפיתי שזה ייקח כמעט שעתיים.